לתוך המיקרופון?
נושם, כן,
מה אני... הוא צריך, תן לו לנשום, תן לו לנשום.
חשוב לנשום.
נשימה זה חשוב.
עמית לוינטל כבר לא איתנו, באתי, חזרתי, טסתי, נדבר על זה בחלק שלהם.
הוא לא מת או משהו, אלוהים, כאילו, הוא איתנו, עמית.
תשמע, כל פרק שעמית פה לא איתנו, אני מרגיש חור קטן בלב שזה, היה לי כוח כיף לשמוע אתכם ככה בטיסה, וחזרתי, ואני אדבר בחלק של ה-NBA על המשחק שהייתי בו, וידה, ידה, ידה. לפני שנתחיל לדבר על כדורגל פה עם חברנו הפרשן, המאמן, השחקן לשעבר, שקצת יביא לנו בראש של טקטיקות וכו, אני רק רוצה להגיד לכם שהפרק הזה בחסות חדשה. איסטה ספורט בחודשי הקיץ נפרדים איתנו, ואנחנו מקבלים, נותן חסות חדש, Total Immersion. דסקל, אתה יודע מה הם עושים?
משהו עם שחייה.
מלמדים אנשים איך לשחות נכון, הם בעצם שולחים אותך לבריכה, ואומרים לך, בואו נראה איך אתה שוחה חתירה. ורוב האנשים לוקח להם איזה 30-31 תנועות, לעשות בריכה של 25 מטרים, ואז אומרים, בואו נוריד את זה, ונראה לך איך לשחות בצורה הרבה יותר אפקטיבית, הרבה יותר חסכונית באנרגיה.
מולה.
בעצם אנשים שהם טריאטלוניסטים, וסתם שחיינים חובבים, וחבר'ה שבכלל לא יודעים לשחות. וזה סוג של נס. אני ראיתי את זה מקרוב, יש לי כל מיני חבר'ה שהם ספורטאים חובבים כאלה שהלכו ועשו את זה.
אז מה צריך לעשות כדי
להתחבר להם? יותר אין גגן פרסן, כי עונת הכדורגל לקחה הפסקה.
עונת הגגן פרסינג נגמרה.
כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר שלהם, או לדף הפייסבוק, אנחנו נשאיר את הפרטים, ואתם צריכים להגיד את מילת הקוד חברה מדהימה, או פשוט תגידו שאתם בכל יום נתון, אם יתנו לכם 10% הנחה על הקורס שלהם, כנסו, תקראו, תספרו לחברים, זה העזרה הכי טובה שאתם יכולים להביא.
וזהו, בדיוק. תעזרו לנו, תגיעו אליהם, תלמדו לשחות. בוא נתחיל עם גמר ליגת אירופה, אירופה ליג, גמר גביע אופה. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
מה אתה עשית עכשיו?
אירופאי.
אירופאי?
היה מבטא אירופאי.
הבנתי.
אירופה ליג.
אוקיי.
אורי, אנחנו ראינו משחק סופר מסודר של מנצ'סטר יונייטד. אנחנו ראינו קבוצה מוכנה לכל טריק של מה שלא יהיה של אייקס. קלאסי מוריניו להגיע לגמר, להרוג אותו, לנצח 2-0. אבל, השאלה שלי, פעם זה עבד לו גם בליגה. האם הסוג הזה של הכדורגל, הסוג הזה של ההכנה, הסוג הזה של האישיות של מוריניו, יכול לעבוד גם בליגה, בתחרות של 38 משחקים?
תשמע, מוריניו מבחינת ליגה, רק לפני שנתיים זכה באליפות, צריך לזכור את זה, במדי צ'לסי.
ואז התפורר.
ואז, כן, ואז הייתה בעיה. אני האחרון שאספיד את מוריניו, אני חושב שיש לו קבוצה לא מספיק טובה, לזכות באליפות, לטווח ארוך, ואני חושב שבאירופה, אתה יודע מה, בוא נשים את הגמר בצד, גם בשלבים המוקדמים, מול רוסטו ומול אנדרלכט, הם לא הציגו כדורגל מבריק.
גם נגד סלטה ויגו,
גם נגד סלטה ויגו, נכון, שלושה שלבים, אני הלכתי בכוונה לקבוצות קצת פחות בחירות, נקרא לזה,
אני חושב שרוסטו פחות טובה מסלטה ויגו, אפילו מאייקס,
שם פחות גדול,
שם זה בטוח גדול, כן.
כן, שם פחות גדול, גם באו ברוסיה, אתה יודע, הם באו להם בתקופה פגרה שם ארוכה, ומה בדיוק אחרי הפגרה, זה קצת בעייתי, והם בקושי ניצחו, הם כאילו עשו את מה שצריך, ניצחו איזה 1-0 כזה, 1-1 בחוץ, וגרדו, הם עשו מה שהם צריכים.
הם עשו מוריניו קלאסי.
יעילות מקסימלית.
כן. אתה יודע מה זה אני אראה לי? אמרתי לדסקה לפני, שזה הרגיש לי כמו לראות את הטורקים, את בשקטש משחקים בטרנר, שאתה רואה שגם אם זה לא מאוד נוצץ, זה לא אותה רמה. שב-20 מפגשים, אולי פעם אחת, פעמיים, אתה תצליח להוציא איזה נס כזה.
במשחק מול אייקס, אני דבר.
כן, אייקס מול מנצ'סטר יונייטד, שגם אם הם לא טובים בליגה האנגלית, עדיין אתה רואה פרשי רמות באמת קיצוניים.
תשמע, קודם כל, צריך לזכור שאייקס עשתה שם דבר מדהים. קבוצה עולה למשחקים, גיל ממוצע פחות מ-22, לפעמים גם פחות מ-21, זה פשוט יוצא דופן.
הם סיימו את החצי גמר עם ממוצע גיל 20.
ברגע של הסשונה יוצא. ברגע של הסשונה יוצא, ממוצע גיל יורד משמעותית, כי הוא השחקן המבוגר בקבוצה, ונדנביק החליף אותו. אבל אני פשוט נהניתי מכל רגע מהמשחקים של אייקס מול ליון, דרך אגב.
כן.
ראיתי את שני המשחקים, לא שידרתי אותם, אבל ראיתי את שני המשחקים. זה היה פשוט תענוג צרוף, השיטה, אבל כשאתה מגיע ליונייטד, זה קבוצה מאוד פיזית, מאוד ממושמעת, אתה רואה, הם לא סוטים, לא ימינה ולא שמאלה, הם יודעים שהם שווים את הגול למשחק.
אבל אני אקח אותך עוד פעם לליגה. האם צריך איזשהו אלמנט של כיף בשביל להצליח בטווח הארוך עם הטקטיקה המאוד נוקשה הזאת, המאוד מאורגנת, אתה יודע, הוא טקטיקה נדיר, הוא מחיר את הקבוצה הזאת וכו'.
אז אני אחזיר אותך לתקופות שהוא הצליח, באינטר לדוגמה. באינטר הוא אמר, היו לו שלושה עקרונות, הוא הביא, אמר שיהיה לי חלוץ טוב, אז הוא הביא דיאגו מליטו, ועבד בשיטה שלו נדר.
ואתו?
מרים נייחים פנטסטי, והיה לו את סניידר, והגנה חזקה. אז זה כמובן גם היה לו, והוא, אתה יודע, לא בכדורגל מבריק, אבל קבוצה הכי יעילה, אני חושב אחת היעילות שהיו אי פעם באירופה.
זה היה ב-2010.
נכון, והיום זה יותר קשה, אבל, בגלל זה הוא רוצה את גריזמן. מה שהיה מאוד חסר לו, זלטן מספיק עד לגבול מסוים, הוא כבר בגיל קצת מאוחר, וכנראה הפציעה הזאת, פציעה די מסיימת קריירה בגילו. אני מאוד מקווה שיחזור, זה יהיה באמת השראה להרבה מאוד
גם שחקנים צעירים. אני מאמין בו.
והוא צריך את ההברקות של גריזמן, הוא צריך עוד שחקן נוסף בקישור, אנדר הררה, סעונה פנטסטית.
מה, איזה שחקן בקישור? שחקן ההגנתי יותר?
הוא צריך איזה שש, תשמע, הוא משחק עם אנדר הררה, עם פלאיני ועם פוגבה. צריך עוד שחקן, או שאנדר הררה ישחק את השש, ואז מישהו יהיה לפניו.
השש, בואו,
הקשר הכי אחורי.
הקשר הכי אחורי.
כן.
אבל האם
גם מגנים, גם בתחום המגנים, לא מספיק טוב.
יכול להיות שהם יכולים לעשות
התקפית, ואז זה גורם לו להיות קצת קבוצה.
כן, ראינו אותו,
אבל מתבססת על יכולת אישית נטו, או נייחים נטו, והוא הפקיע. אם השחקן עם היכולת אישית הכי טובה, הוא ימנה.
תראה, בסופו של דבר, מנצ'סטר יונייטד זה קבוצה שהגיעה להכי מעט ניצחונות של מנצ'סטר יונייטד בהיסטוריה של הפרמייר ליג. המנצ'סטר יונייטד הזאת שלו.
שנות ה-90 ואילך.
לא, הפרמייר ליג. מה הפרמייר ליג?
הפסיביות. אל תשכח אבל שהוא בחודשיים האחרונים, הוא ממש עשה רימה ברקס.
נכון, אבל אתה יודע, אבל גם, אתה יודע, גם מול סוונסי, שהם היו צריכים לנצח וזה, ואז, אתה יודע, הכל ריאקציה, הכל תגובה, מבחינת הטקטיקה, מבחינת איך הוא מגיע למשחק. וכשאתה רואה, למשל, מאמנים כמו פוצ'טינו, וגם אנטוניו קונטה, וגם
קלופ, גוארדיולה.
וגוארדיולה וקלופ, יש להם תרגילים יותר בהתקפה. הם טיפה יותר,
אתה יודע. למרות שנדבר על גוארדיולה, שאני ממש, אתה יודע, זה באמת
אנחנו נדבר על גוארדיולה, אבל כאילו, האם מוריניו יכול, תראה, האם
כן.
גם, אפילו דיאגו סימאונה, יש לו את, אתה יודע, את התרגילים בהתקפה, שאתה רואה שאטלטיקו מדריד מוכנה למשהו התקפה. בהתקפה
אני
גם.
אני אתן לי לדבר על תרגילי התקפה. קודם כל, יותר זה שילובי התקפה. זאת אומרת,
שילובים, נכון.
כן, ששחקנים, אתה רואה את זה אצל הרבה קבוצות, אני יכול להגיד גם בארץ, אתה רואה מי עושה ומי לא עושה. זה קבוצות, יש סינכרון במשחק ההתקפה שלהם, שאתה רואה שזה משהו שעובדים עליו באימונים. שוב, שעושה את זה, אתה בדרך כלל עושה את זה ב-11-0, ואז במשחק, אתה יודע, כמובן יש יריב, יש דוזות ימינה ושמאלה, ושחקנים פחות או יותר
11-0, זאת אומרת, באימון בעל מגרש.
כן, ממש. 11-0, כדי שאנשים ידעו שאם אני זז ימינה, הוא זז שמאלה, ואתה זז לפה, וכל מיני דברים כאלה, זה דברים שהיום בכדורגל המודרני עושים המון, כן. למרות שבעבר, אתה זוכר שהראשון שעשה לי, עשה לנו את זה, זה אברהם גרנט בנבחרת, ואני בתוך שחקן אמרתי, טוב, מה, אין פה אף אחד, אז כל טוב. ורק בגיל יותר מאוחר זה נכנס לי לראש, למה הוא עשה את זה? כי אתה מבין שהוא רוצה שהשחקנים פשוט ידעו לאן שחקן השני רץ, גם אם זה תזוזה שני מטר ימין,
זה כמו בכדורסל, ממש ככה,
כמובן שבכדורגל זה משחק עם הרגל,
בעולם כזה שאתה משחק 11-0,
מגרש יותר גדול וכו' וכו',
11-0 ושילובים, האם יש משמעות לעובדה שהם כולם ידברו באותה השפה? אתה יודע, בצ'לסי, חצי מהקבוצה הם ספרדים או דוברי ספרדית, עכשיו אני רואה שהם מביאים את גריזמן, ויש כבר את פוגבה, ופליאני גם מדבר צרפתית לפי דעתי.
אני דוגמה מישראל, קלאודימיר פררה שבא לבית"ר ירושלים, לדעתי עד היום הוא לא יודע מילה באנגלית, ודאי לא בעברית, אבל הוא יודע כדורגל.
ונטו כדורגל, אתה אומר, מספיק טוב.
מספיק, שוב, כמובן תקשורת זה דבר חשוב, אבל כדורגל ימינה ושמאלה אתה לומד מהר, קדימה, אחורה, תיזהר, לפניך, זה.
עד כמה זה בולט? שאתה אפילו לא מבין מה צועקים לך, אבל אתה זורם איתם.
שוב, במקרה של קלאודימיר, פשוט שחקן אינטליגנט. יש הבדל גם אינטליגנציה למגרש, אינטליגנציה יכולת למגרש, אז גם
כדורגל,
כדורגל. תשמע, בטופ, כולם חייבים להיות מאוד מאוד אינטליגנטים. אמנם שאני אומר אינטליגנטים, שחקנים שמבינים את המשחק. מוריניו הוא מאמן שמכין את הקבוצה, אפרופו גמרים, זה לא מקרי, כמובן, יש לו 12-14, אם אני לא טועה, והשניים הזה, זה די שולים. הוא, לא יודע, ריאל מדריד אולי פחות, 12-14, הוא הפסיד אחד בריאל ואחד בפורטו, אם אני לא טועה. הוא פשוט מאמן שמכין את הקבוצה לעילה ולעילה. הוא, דרך אגב, הוא לא היה לו בושה שהאייקס החזיקו את הכדור גם 88%.
יש נתון, קלו את הנתון הזה. שלושה המנג'רים האחרונים שהגיעו לגמר אירופאי, ועשו פחות מ-31% פוזיישן, כלומר החזקת כדור, מוריניו 2010, סימיונה 2012 ומוריניו 2017.
כן, מוריניו לא אכפת לו, היה לו משחק דרך אגב.
אבל למרות שהם לא שולטים במשחק, למרות שהם לא שולטים בכדור, הם שולטים במשחק, וזה מה שמדהים.
נכון, הייתה תחושה שגם אם אייקס סיימו את הכדור עוד חודשיים וחצי, הם לא הגיעו למצב, בסוף גול. מצב לא הגיעו, הם עמדו כל כך יפה, קודם כל הוא שם את דרמיאן מגן, באמת כאילו כולם עמדו במקום בהגנה, ידעו מה הם רוצים בהתקפה, גול אחד חצי מקרי, גול אחד ממצב נייח, שזה מה שהוא מחפש, שתבין, הוא עובד על זה, זה לא מקרי, הגול הזה בנייח, הוא לא מקרי, מקיטריאן לא סתם עומד שם, הם ידעו בדיוק מה הם עושים.
למרות שיש את הסרטון שאנדר הררה היה אמור לעמוד איפה שמקיטריאן, ואז הוא אומר למקיטריאן, לך קדימה, אני לך אחורה.
בדיוק, אבל זה לא משנה.
ואז מקיטריאן הגיע, השחקנים של אייקס לא ראו אותו, לא, כאילו לא עקבו אחריו, בגלל שהם חיכו לאנדר הררה, והוא נתן את הגול.
בסופו של דבר, גם בליגה, וראיתי הרבה משחקים שלהם השנה, היה להם הרבה מאוד משחקים שבכיף יכלו לגמר עם ניצחון שלהם, פשוט הם החטיאו המון. גם זלאטן
החטיא המון. הם שיחקו כדורגל. סבבה,
גם הכדורגל בגמר לא היה מרגש מבחינתי.
לא, הוא לא רוצה, הוא לא מעניין אותו.
הכל בסדר, אבל במהלך הליגה...
גם ברבע וגם בשמינית, הוא לא מעניין אותו.
כן, מה שאני אומר שגם במהלך הליגה, אם הם היו בונים מומנטום שכמה משחקים משעממים כאלה, אבל שהם כובשים, גם צ'לסי שלקחה עכשיו אליפות, היה לה ברצף הזה של 14 משחקים, 40 משחקים שהם כמעט לא עשו כלום, שמו גול, וזה הרגע
את המשחק. אבל תשכח שמוריניו, קודם כל צ'לסי הפקיע המון שערים.
נכון.
מוריניו באיזשהו שלב ויתר על הליגה, אבל עד שהוא ויתר על הליגה היה לו רצף, עם הרבה תוצאות תיקו, אבל רצף ארוך מאוד ללא הפסדים, שמראה לך על קבוצה חזקה, יציבה, לא לוקחת סיכונים. וזה יספיק לו לאירופה, ליגה אירופית זה לא ליגת האלופות.
כמה מהר אתה יכול להפוך קבוצה מקבוצה כזו, כמו למשל שמונקו עשתה, מקבוצה הגנתית לקבוצה תוקפת.
אבל רק שנייה, אנחנו נתחיל עכשיו לדבר בעצם על מגמות שראינו העונה, ודברים שילוו אותנו לאורך השנים, וליוו אותנו לאורך השנים, אבל אני רוצה רק לסכם את העניין הזה של מוריניו. אחרי הגמר, פטר בוש אמר שזה היה משחק לא נאה, משחק משעמם, הוא אמר את האמת, כהרגלו כהולנדי, ואז מוריניו כעס כמובן בגלל שאמרו שהוא משעמם, אז הוא אמר, יש הרבה משוררים בכדורגל, משוררים לא זוכים בתארים. עכשיו אני אגיד לך משהו, אתה מנג'ר של מנצ'סטר יונייטד, היה לכם את המשורר הגדול בכל הזמנים של הכדורגל האירופאי בכלל, והאנגלי בפרט, ארי קנטונה, אתה יודע, כאילו...
אתה יודע, אתה אומר על פרגוסון.
פרגוסון לא כזה משורר. מי שהבין אותו אולי זה שירה, כן. נכון, אבל...
פרגוסון היה לו תמיד חמישה פלצ'רים גנרים כאלה? באמת, לא בלהעליב חס ושלום.
קאריקים, פלצ'רים, כן, זה בסדר.
קאריק מדהים דרך אגב, אבל...
גם פלצ'ר היה שחקן טוב. גם הנבילים היו שחקנים טובים.
דניס ארווין, לאן אני יכול ללכת למקומות?
גארי פליסטר.
בלי סוף.
סטיב רוס.
אושה, ג'ון אושה. באמת, שחקנים שהם כביכול בינוניים. שבכל קבוצה אחרת יכולו לדשדש, כמו שאושר לדשדש
שם בסנדרלנד,
בדיוק, והם היו חלק אינטגרלי מאלופות, מאליפויות וליגת אלופות, זה הגדולה של פרגוסון.
ואתה קבוצה עם דווייט יורק, וכל, עם כל הכבוד, זה שחקנים שבקבוצה אחרת, כנראה שהם לא סופרסטארים.
אוקיי, לא, אנדי קול היה כוכב בניוקאסל, דווייט יורק באסטון וילה, אבל לא, העניין הזה, דיברנו עם דורפן שהגיע לפה, ודיבר איתנו על מנצ'סטר יונייטד, הוא אמר שכאילו יש משהו מוריניו לא מתחבר ליונייטד, לערכים של יונייטד וזה. ואתה יודע, יונייטד תמיד היה לה את המבריק הזה, את הג'ורג' בסט, את הריין גיגס, את האריק אנטונה, את
לא
פול סקולס.
לא.
זלטן הוא שונה, וכאילו, אתה יודע, אני אומר, מוריניו יכול להגיע מאוד רחוק עם הכדורגל הזה. הוא יכול אפילו לזכות בליגת האלופות, אתה יודע מה, מבין כל הקבוצות האנגליות בליגת האלופות בשנה הבאה, מנצ'סטר יונייטד לפי דעתי הכי חזקה בעניין הזה.
בוא נחכה לראות מה גוארדיולה יעשה בסיפור.
לא, מבחינת הניסיון והכוח והעוצמה של המועדון וכו'.
מה, צ'לסי, כבר מספיד את צ'לסי, תראה מה הם עשו.
אני לא מספיד, לא מספיד, אני רק אומר.
יהיה מבחן מעניין,
אבל אין, אתה יודע.
קונטה מעולם לא הצליח בליגת האלופות.
אבל זה לא יונייטד, אתה מבין? זה לא יונייטד. יונייטד זה קבוצה שמנצחת בגמר אירופאי בשני שערים בדקה 90.
איפשהו גרנט אומר, כמעט שיניתי את התפיסה הזו. עם האחד הזה נגד
אפס. דימטאו, לקח גביע במינכן, על ביירן מינכן.
יאללה, בוא נדבר מגמות, דברים שראינו, זה אגב, זה חלק מה... זה נגיד הפודקאסט קיץ הראשון שלנו, אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד את זה ככה.
למרות שעדיין יש גמר ליגת אלופות שבפרק.
כן, שאנחנו נדבר, אין לנו פרק מיוחד על זה כמובן. מגמה אחת, סליחה, שנתתי מכה לשולחן, למי שזה... מגמה אחת, שלושה בלמים, נתון מהפרמייר ליג, רק שלוש קבוצות לא ניסו שלושה בלמים העונה. כלומר, כל קבוצה הייתה איזושהי התנסות עם שלושה בלמים, שזה די מגיע מצ'לסי. כלומר, אנחנו די רואים שברגע שקונטה עבר לשלושה בלמים, עבר ל-3-4-3, כל הכדורגל השתנה מסביבו בהרבה מובנים. אפילו ונגר עבר לפעם ראשונה. כן, פעם ראשונה ב-21 שנה עבר לשלושה בלמים, הצליח, יחסית הצליח. לא, כי הוא... חמישה משישה משחקים הוא סיים בניצחון עם השלושה בלמים. אז מה שלושה בלמים? מה, כאילו, זה קונטה? כאילו, מה, מי הביא את זה? מה קרה שם?
זה תהליכים. זה קרה גם במונדיאל. סמפאולי, היו הרבה מאוד נבחרות שהשתמשו בשיטה.
הולנד.
כן, הולנד עם ונחל, ששם דיברנו קודם בשיחה לפני על קרויף, אז אתה יודע, זה היה מאבק בין קרויף לוונחל לתפיסה. מה זה שלושה בלמים? שם משמור בהולנד לא התקבל, אבל הגיעו לחצי גמרים, לא עם כדורגל מבריק. שלושה בלמים שם, שיטה מאוד מאוד קשה לאימון.
כן, זה יותר קשה? כי נראה לי, זה לא נותן יותר...
אני יכול לתת לך דוגמה.
אוקיי, בוא תיתן דוגמה.
קודם כל, שלושה בלמים יש לה כמה וריאציות, שלושה בלמים. אפשר לשחק, עכשיו מבנה הקישור מאוד קריטי פה, קונטה שיחק ביובה עם אחד ושתיים, זאת אומרת עם פירלו ולפניו היו וידל ופוגבה, או מרקיזיו ווידל, 3-1-4-2 מה שנקרא, או שלושה בלמים, ומה שהוא עשה בצ'לסי יפה, עם קנטה ומטיץ', שלושה שחקנים מקדימה חופשיים, ושני שחקנים על הכנף.
כאילו מוזס ואלונסו.
מוזס ואלונסו, שוב, שני שחקנים בעיקר, מוזס, שהוא פשוט המציא אותו מחדש, יש פה מוזס והספיליקווטה, מבחינתי גיבורי האליפות, אולי הפנים של האליפות.
כן, הספיליקווטה לא הפספס דקת משחק.
והספיליקווטה התחיל את העונה כמגן שמאלי, בארבעה. דרך אגב, קונטה סיפור מאוד מאוד יפה, הוא התחיל את העונה, הוא עשה ניסוי עם השלושה בלמים, לא עבד, הוא המשיך לעבוד על זה באימונים ושחק עם ארבעה. הפסיד פעמיים, עשה בתווך תיקו מול לסטר בגביע, ניצח בהערכה, ואז אחרי הפסד אותו, הפסד לארסנל 3-0, שאתה יודע, זה גם הפסד בדרבי, הוא עבר לשלושה בלמים, רץ ל-13 ניצחונות רצופים. זה מראה לך קודם כל כמה קונטה חכם, כי זו שיטה מאוד קשה, והוא ידע שאם הוא יעבור מוקדם מדי, הוא יתרסק, למה היא קשה? קודם כל שלושה שחקנים יחסים את קו ה... בוא נעשה הפרדה שנייה. יש שליש שלישי, שליש גבוה, שליש שני באמצע, ושליש ראשון.
אתה מחלק את המגרש
בעצם. תמיד המגרש כולה כשלישים. שליש ראשון זה לא בעיה, המגנים חוזרים לקו של ההגנה, אתה מגון חמישה, שני קשרים באמצע, הכנפיים טיפה נכנסות לאמצע, 5-4-1, המגרש פחות או יותר מחולק טוב.
זה מעין עץ כזה יוצר.
כן, מין סוג של, אם אתה מדמיין, זה סוג של השוח, לא בדיוק, אבל נגיד, כן. בגדול, השחקני כנף אמורים לקבץ למרכז, ומי שמקבל את המגן זה המגן. אם במידה והמגנים של היריבים עולים גבוה, ואז הופך
ימין מוסמול, שמאל מול ימין, המגן שומר על המגן.
היום יש וריאציות, גורדו להכניס את המגנים לאמצע, אבל השחקן שמגיע לקו, זה לא משנה, מקבל את שחקן הקו, די פשוט. הבעיה מתחילה בשליש שני. שליש שני ובמעברים. שליש שני, יש לך, המגנים דוחפים יותר גבוה לקו הקישור, בגלל זה קוראים לזה 3-4-3, ולא ממשיכים לקרוא לזה 5-4-1. המגנים דוחפים יותר גבוה, הם מקבלים גם את המגנים של היריב מעבר לחצי, בדרך כלל, אם אתה עושה את זה בצורה טובה, כי אתה גם רוצה לצאת למעברים, אתה לא רוצה להיתקע, אתה רוצה לתקוף עם 4-5 שחקנים, ואז החללים מאחורי המגנים הם הבעייתיים. ואני יכול לתת לך דוגמה למשחק שהיה בארץ.
החללים זה כאילו שאפשר בעצם למסור לשם.
לדלג לשם, כן. או ליצור 2-1
באגף. ולהקריס את המערך.
בדיוק. ועכשיו אתה יכול ליצור 2-1 באגף.
תן לי דוגמה למאזין ברק בחר.
לא, ברק עושה את זה יפה, ברק עושה וריאציות שפעמים, הוא עושה 3-2-1-2, 5-2-1-2, אבל אני אגיד לך מה, שזה כדי לתופף...
שזה קורס, רואים את זה מיד, אני יכול להגיד...
אז אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה עשו את זה השנה מול מכבי תל אביב, הפסידו 2-0 בקריית אליעזר, ושני השערים היו בדיוק מנקודות תורפה, בין המגן לבלם, שני כדורים שהגיעו לשם, ואז כל הבלמים מגיעים, הצידוד, אם הוא לא מספיק מהיר, והמגן הנגדי גם לא מספיק להיכנס, יש פה בעיה של חיפויים.
טוטנהאם עשו את זה נגד צ'לסי. במשחק ליגה.
ועשו את זה נהדר, כי הם עשו תמונת מראה.
בדיוק.
יש הבדל.
והם כבשו אותו גול.
בדיוק.
אותו גול.
תמונת מראה, אני עוד פעם אומר, שמשחקים שוב, שמשחקים מול שלושה בלמים, ואתה משחק ארבעה. יש לך יתרונות בשני מקומות. אם הקישור משחק עם שניים, תמיד יהיה לך יתרון באמצע, כי אתה שלושה. אם יש לך, אם הקישור משחק עם אחד ושתיים, יהיה לך יתרון באגף, כי יש לך מגן וכנף על המגן.
אבל דוד לואיז אולי היה בלם רגיל בהרכב הזה.
זה מה שיפה. קונטה, השיטה שלו היא מאוד מאוד גמישה. מצד אחד המגנים תמיד על הקווים, אבל תוקפים מאוד גבוה ונכנסים לרחבה.
הם כמעט קשרים, כמעט קשרים,
השליש השני, וכמובן השליש שלישי יש להם חופש מוחלט. עדן עזר קיבל חופש מוחלט, קוסטה שחקן מאוד חזק.
עדן ממש היה
חופשי לחלוטין.
פליימקר חופשי.
זרום עם הזרם, בהגנה הוא חוזר בדרך כלל לאזור הקרוב אליו, בדרך כלל זה היה צד שמאל, כואב שמאל ימין. ופדרו פרח בשיטה הזאת גם כן, כי הוא שחקן סופר, כל הספרדים דרך אגב, שחקנים סופר אינטליגנטים, כי בספרד מלדים אותם לחשוב כדורגל ולהבין את המשחק.
כן.
אז ברגע שאתה מבין את המשחק, אתה יכול לשחק בכל שיטה.
ומה פברגס מהבחינה הזו, לפני שאנחנו חוזרים להגנה?
הוא איבד הרכב, דרך אגב, הוא השחקן שיצא באותו משחק, ומי שנכנס במקום מרקוס אלונסו, ספיליקווטה נכנס להיות בלם, טרי, שגם התחיל את העונה בהרכב, דרך אגב, אחר כך היה לו פציעה, איבד את ההרכב, דוד לואיז שחק את הבלם, עכשיו למה הוא רצה את דוד לואיז בלם מרכזי ולא את קייל?
שזה אימור, אתה יודע, נפלו עליו כולם על הדבר הזה?
קודם כל, כשאתה משחק את הבלם מרכזי, אתה צריך לשחק כדורגל, וצ'לסי קבוצה שצריך לשחק כדורגל, ברוב המשחקים לא צריך להתגונן, דוד לואיז נהדר עם הכדור, משחק ראש פנטסטי, כדור יכולת בכדורים ארוכים, נהדרת.
הוא רגדן
פנטסטי. יכול לצאת עם הכדור, עכשיו שאתה לוחץ, לא, קודם כל הוא שחקן נהדר.
הוא גם רגדן, הוא רגדן.
לא, לא,
הוא...
ברזילאי,
חביבי. הוא לא אמר את זה כאלבון, הוא באמת אומר את זה...
לא, באמת, הוא רגדן, יש לו שליטה בגוף מדהימה, באמת. אני לא זורק.
זה חשוב מאוד.
אז על מה היה כל הרעש? על מה אתה בעצם, אתה מבין, תסביר לי כצופה, על מה בעצם היה
קודם כל יש שלושה. אתה עושה חור, שניים מאחוריך תמיד. כי אם אחד יוצא, בדרך כלל, עובדים על המערך הזה בצורה קצת מורכבת. בהתחלה אתה מתחיל עם השלישיית בלמים, אתה עושה להם אחד יוצא, שניים סוגרים, אתה עובד איתם על הזוויות. שוב, ברמות האלה שחקנים סופר אינטליגנטיים, זה רק חידודים.
ברמות האלה אתה צריך לעבוד איתם על קו אחד?
בוודאי. כל רמה זה תאום. יש סיפור על מאוד יפה על ברצלונה, אם אני לא טועה, עם טאטה מרטינו, שהם אמרו שהם הפסיקו באיזשהו שלב לעבוד, ואפילו ברצלונה שעובדים על זה מגיל אפס, שאתה לא עובד על זה.
אז פתאום נבדלים
ומסתכלים? כן, ברמות האלה כל הסירית קובעת. כל טעות בסגירה, כל יציאה לא מתוזמנת וסגירה מאחורה לא טובה. כל זווית גוף עם הכתף שלך בכיוון ההפוך, ואז אתה צריך להסתובב כי הכדור בא לך בגב, היא קריטית. שוב, זה לא... צריכים להבין את ההבדלים ברמות הזה... ובמהירות. אני אגיד לך...
אתה חזרת שם מעל כמר. שאתה רואה כאילו מה עושים...
לא, דווקא בנוער היינו טובים.
אז אני אומר שאתה רואה למשל, אפילו בארץ, מה שאתה עושה בארץ עם החבר'ה של המכבי פתח תקווה, איך אתה מלמד את החבר'ה לעשות קו, אני רואה את זה בכדורגל הישראלי, ואני אומר, איך זה שפה זה כל כך לא קורה?
כל כך עושים, יש שעושים.
נכון, נכון, נכון.
אני חושב שיש קבוצות מאוד טובות.
אבל אני אומר, איך זה שבצ'לסי, לא, אין את הטעויות האלה. מה קורה שונה? מעבר לשחקנים יותר טובים.
אם אתה רוצה להשוות, אז אני אתחיל בזה. קודם כל, התנאים שם, אנחנו לא באזור, לא ליד, לא נהיה.
ברור, 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 ברור.
שנות אור, אנחנו בחיים לא נגיע לשם.
כן, צ'ק. קיבלתי את זה כטענה.
האפשרויות לעבוד שם הרבה יותר, מקבלים הרבה יותר שעות אימון. שוב, בגלל התנאים.
תן לי קצת רק את המספרים שאני יודע על מה מדובר.
אני לדעתי מתאמנים 4-5 שעות יותר בשבוע. ושוב, לא באשמתנו, הם יכולים לעשות אימוני בוקר, לך אין את האופציות האלה. יש להם, אתה בא למועדון מהבוקר, יש לך אפשרות, באמת יש לך את האפשרות לעבוד עם הילדים. שוב, פה יש את הכוח אדם, יש את הרצון, אין את הפסיליטיז. אם זה ארוחות צהריים, שוב, זה גם לא עניין של תקציב, זה לפעמים של הגדלת ראש. אני אתן לך דוגמה. אייקס הגדולה, שהיא באמת דוגמה נהדרת.
אחר כך נעבור למגמה על אייקס.
כן, אז אייקס באמת גדולה ונהדרת. השחקנים שם, הם מביאים הרבה שחקנים בחוץ. קריסטיאן אריקסן, דולברג, לא רק הולנדים שבאים בחוץ. באים בגיל מאוד צעיר. שאלתי אותם, יש להם דירות פה? אתם נותנים להם דירות? מה זה? אמרו, לא. נותנים להם לאוהדים שרופים, נותנים להם להיות משפחות אומנה. נותנים להם לבוא לפני המשחק, יש שם באמסטרדם ארינה, מקום נהדר, מי שהיה, מי שלא מומלץ, מקום נהדר שהשחקנים אחרי משחק למנועי כבוד, ואלה של המשפחות אומנה. כל משחק, שני שחקנים יורדים אחרי המשחק לדבר עם האוהדים. כאילו, משחדים אותם בדרך שתהיה טובה לשני הצדדים, וגם, אני גדלתי את קריסטיאן אריקסן, גדל אצלי בבית, חביבי, זה כבוד גדול. וככה, לא עולה כסף, מקבלים את המינויים, אהבה גדולה, חיבור בין המועדון לקהל, והרווחת גם את השחקנים, אתה מבין? זה גם, שוב,
אז בוא
נחשוב מחוץ לקופצה.
גדול.
זה ממש יפה, אגב, עושים זה כבר הרבה מאוד שנים, כלומר, זה לא איזה משהו חדש.
לא משהו חדש.
שנים על גבי שנים, אני זוכר שבזמנו, ססק פאבריגס היה באומנה, ממשפחה אירית שגרה בלונדון, כן, והוא כאילו חי עם פיליפ סנדרוס, אם אתה זוכר אותו.
ברור,
מגמה נוספת שראינו באירופה, מונאקו, אייקס, טוטנאם, קבוצות שמשחקות משחק סופר אגרסיבי בהתקפה, סופר כיפי, כולם צעירים. גם מונאקו, קבוצה צעירה.
מונאקו?
האם הכדורגל הוא הופך להיות לאט לאט משחק של צעירים, משחק שאתה צריך...
אני יכול לפרגן לך, הכתבה שלך על ז'ורדים אדירה.
תודה.
לא, בסדר, בכיף. הרבה כתבות שלך טובות, רובן. ז'ורדים,
אפרופו
הבנת כדורגל.
נשמע כאילו הוא לא אוהב חלק מהכתבות.
לא.
בסדר.
קודם כל אני קורא את כולן, אני אוהב מאוד לקרוא, היום המידע מאוד נגיש, אני מאוד, כמעט כל כתבות על כדורגל אני קורא, ויש כמה כותבים שאני מעדיף. ז'רדים, קודם כל זה פשוט כיף לראות את מונאקו, קבוצה שלוחצת ב-442, שזה דבר מאוד מאוד קשה, ככה שחק שחקן האמצע, ואז אתה צריך שחקנים סופר דינמיים, סופר אגרסיביים, וגם שיכולים, אם בטעות יש מפרקים לך את הלחץ, תחזור אחורה, והם שיחקו מול קבוצה שיודעת לשחק כדורגל, סיטי, כן. והם נטרלו אותה. דרך אגב,
אבל גיל ממוצע 28 לא יכול לעשות את זה.
לא יכול, לא. קודם כל יכול, קשה.
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 כלומר, כשאתה צעיר, המגמה הזאת של השחקנים הצעירים,
קודם כל הם בפה.
הבקיוקו, הם בפה.
למר,
איך קוראים לו, פביניו. אתה יודע, זה חבר'ה גדולים.
פלקאו שחזר לחיים.
כן, והוא מבוגר.
אתה יודע, אבל עציתי וידאו לקבוצה. על פלקאו, ולא על אף גול שלו. איך הוא לוחץ, ואיך הוא כל הזמן מסתכל אחורה, ואיך הוא כל הזמן נכנס לזוויות, ואיך הוא כל הזמן עומד עם זווית גוף נכונה, ואיך הוא כל הזמן בודק לאן הוא יכול למסור, כי הוא מסתכל כל הזמן עם הראש אחורה. זאת אומרת, כל הזמן מודע מאוד לסביבה שלו, פלקאו. הוא לא הלוחץ הגדול ביותר, אבל הקבוצה מאחוריו.
מישהו שבמנצ'סטר, לצורך העניין...
בצ'לסי. כבר דיברנו על שתי הקבוצות. פשוט הרנסנס שהוא נתן לו, הוא מדהים, אבל הוא כל כך מתאים לקבוצה, כי זה השחקן המבוגר האחראי, אפרופו לסשונה, להבדיל כמובן. תמיד צריך את המבוגר האחראי, גם המנהיגות, גם האופי, גם תספורת שלו יפה אפילו, אני איתה.
נכון, אנחנו מאוד מעריכים את זה.
אבל מונאקו, זה פשוט חוויה.
בתור קרחים.
כן, יש פה שלישייה.
אבל הנה, אתה רואה שהם מחתימים גם את הדור הבא. הם לא, העונה הסתיימה.
יורי טילמנס, החתמה פשוט, יורי טילמנס, אני מכיר, עוד פעם, אני שידרתי אותו, הוא עשה את הבכורה שלו ב-2013, שהוא היה גיל נערים א', זה פשוט בלתי נתפס. שחקן עם יכולות ביתה ומסירה בשתי רגליים, שלא נראו דבר כזה. הבנת משחק של בן 35, הוא פשוט כאילו מקדים את זמנו. אני, שנה שעברה הייתה שבועה שהוא הולך לאתלטיקו מדריד, דרך אגב, הייתי בטוח שזה רכישת שנה, ועל הגאונות של טילמנס, שהוא לא קפץ מעל הפופיק, לא הלך לליגה, ולא הלך לבונדסליגה, הולך לקבוצה בצלמו ובדמותו,
עדיין קבוצה שם... אלופת צרפת וחצי גמר ליגת אלופות, כן, הוא לא תגיד שהוא הולך.
אני מפרשם אגבי הצרפתי גמר, וכל כך רציתי שמונקו תהיה, לא הגיע.
אין שאלה, הם ויתרו על זה.
הם ויתרו, ויתרו במודע.
החלטה מעולה.
כמו אפרופו מוריניו, מוריניו עשה החלטה, הוא אמר, ככה אני מגיע לליגת אלופות, זה הדרך הכי טובה.
אוקיי, טילמנס כזה. כשאנחנו רואים את השחקנים הצעירים באמת, אתה יודע, גם בקיוק ממונקו, אנדרלכט שמגדלים שחקנים, אתה יודע, כמו פס יצור, ואתה רואה שחקנים כמו טילמנס, שהם בעצם, אין להם תפקיד מוגדר, הם יכולים להיות קשר אחורים, יכולים להיות קשר קדמי, הם יכולים לבעוט ברגל שמאל, ברגל ימין.
יש לו משחק שהוא נותן שני גולים 30 מטר, אחד בימין ואחד בשמאל, אתה יודע,
כן, נכון,
בלתי נתפס.
העליתי את הוידאו של זה פעם, האם אנחנו רואים היום כדורגל שהוא בעצם השחקנים הם סוג של
טוטלים,
עולרים שוויצרים, כל אחד יכול לשחק בכל תפקיד. בעצם החזון של יוהאן קרויף בא
לטוטל פוטבול 2.0.
טוטל פוטבול, אבל אתה יודע, עם חשיבה...
עם אתלטיות, בוא נגיד את האמת. הם הרבה יותר אתלטיים.
אני מאוד אוהב את זה, אני יכול להגיד לך ש...
זה גם מגמה.
גם בנוער אצלנו, אנחנו משחקים כדורגל המון המון חילופי מקום, הם מגינים שחסרים למרכז.
מאמן הנוער של מכבי פתח תקווה.
מאמן הנוער של מכבי פתח תקווה, כן. דרך אגב, הסיבה שהכנסתי את המגנים למרכז הייתה בשביל מנור סלומון, אבל אני מעדיף לא לדבר על זה, כאילו שלא לדבר פחות על השחקנים שלי. כן, יש נטייה עכשיו היום, ואני חושב שהיא חיובית, במיוחד בנוער, ללמד את השחקנים לשחק כל התפקידים, וגם בכל תפקיד ללמד אותם להיות מגוונים. אם זה מגן להיכנס למרכז, אם זה כנף לתפוס את הקו, אם זה להפך, כל הזמן לראות איפה אתה מסתובב, בעיקר מהקישור צפון.
אבל בן אדם שהוא עם רגל ימין חזקה, אתה לא, אתה יודע, יש כאלה שמה לעשות, אין להם שתי רגליים.
לא, אבל היום בעולם יש
שתי אסכולות. עד כמה אתה יכול לשפר את העניין הזה?
קודם כל, מוגבל, בגיל נוער זה כבר מאוד מאוד מוגבל.
נכון, זה כבר מאוחר מדי, נכון?
אפשר לשפר, האחוזים כמובן, ככל שאתה עולה בגיל, ואתה תופס את זה, האחוזים יותר נמוכים שאתה יכול לשפר. יש שתי אסכולות, דרך אגב, ששחקני כנף, עם רגל הפוכה עדן עזר, דיברנו עליו, ופדרו ששחק בצד ימין.
ארן רובן.
אריאן רובן, שהוא
הציד, זה קלאסי, בדיוק. זה להיכנס לאמצע, וזה בלתי עציר, אתה יודע, למה צריך להמציא מחדש את הגלגל, אם אתה יודע, יש לך תנועה שהיא בלתי עצירה
כזאת. כן, מצד שני, אם הוא נכנס כל מה לאמצע, הוא יכול לסגור לך, לחנוק לך את המשחק, ואם אין לו את היכולות של אריאן רובן, שכולם יודעים שהוא הולך שמאלה, אבל הוא עושה את זה פשוט הכי טוב בעולם, אז זה פותר לך הרבה בעיות.
שאלה בקטע הזה, אנחנו רואים דני אלווס משחק מגן ימני מגיל 11. להיות ספציאל בתפקיד מסוים, זה לא יותר הגיוני מבחינת לגדל שחקן?
כן, אבל זה עושים את זה לקראת גיל נוער, נערים א', דרך אגב, דני אלבס, הוא אז בזמנו בסביליה, הוא היה המגן הראשון, זאת אומרת שכמובן הסתכלתי, אמרתי, איזה יופי, הוא עומד באמצע, הוא כזה חכם, הרי טוב לעמוד באמצע, אז יש לך אפשרות גם למסור ימינה, כי אין לך את קו האורך שמפריע, וגם למסור שמאלה, וגם אתה יכול לחזור יותר מהר להגנה, כי הגולים באים
מהאמצע. הוא ממש שיחק כקשר בסביליה.
ממש, וגם עכשיו ביובה, חלק מהגולים שלו עם המרכז, האישו מבין, שוב, אתה מדבר פה על עוד שחקן, שבמחשבה שלו הוא טוטל פוטבול, מבין את המשחק, הוא למד מגוארדיולה, לא סתם אצל גוארדיולה הוא היה, הוא פרח, ואצל אלגרי שהוא דרך אגב הופך להיות אחד המאמנים הגדולים באירופה, עשה תהליך דומה לקונטה, אם כבר מדברים על קונטה.
30% מהדאבלים שזכו בהם באיטליה, על
אלגרי.
כן, 3 שנים רצוף.
אבל עוד פעם, אפרופו אימון.
חכה.
בהיסטוריה של הכדורגל
האיטלקי. יש לו אפשרות את רבל, אל תהרוס.
נכון, אני מאוד מקווה שיקחו את רבל, ולא רק בגלל בופון.
אני בעיקר בגלל בופון.
כולם בעיקר בגלל בופון, אבל לא רק. כי אלגרי, אפרופו קונטה, דיברתי איתך שהוא...
שנייה, יש לי עכשיו מחשבה. בופון, מנצח, זוכה, לוקח סיגר, כמו ליפי במונדיאל ב-2006, לוקח סיגר, מעשן באמצע מרכז, אני מת שזה...
מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות, האמת היא, הוא לא מותר. קונטה היה...
סיגר וגלידה.
קונטה מאוד מאמין בשלושה בלמים. אלגרי בא מילאן, התחיל בפסקה, סיפור שהקריירה שלו אתה בטח מכיר. הוא שחק 4, ושחק גם לפעמים יעלום, גם מה שהוא עשה בדרך אגב בגמר. הוא גם התחיל בשלושה בלמים, לאט לאט, אחרי, אפשר לראות את ההתפתחות באיזה מאוד יפה, יש אתרים שאתה רואה את ההתפתחות, איך אתה משחק, פתאום שיחק עם 4, עוד פעם חזר לשלושה, פתאום שיחק עם 4, ועכשיו הוא עושה מה שהוא רוצה, פתאום 3, פתאום 4, אבל אי אפשר לעבור בבת אחת, מקבוצה שכל כך טובה בשלושה בלמים, ל-4 ולהפך, וזה מה שקונטה ואלגרי מאמנים איטלקים, עשו את זה יפה,
הם
הבינו, אימון זה חשוב, אימון קבוצתי זה חשוב, אי אפשר לזלזל, אי אפשר להגיד, טוב, אני עכשיו שחק שלושה, כי אני רוצה לשחק הגנתי, אם אין לך את הכלים המתאימים, אם אתה לא עובד על זה מספיק, אתה לא יכול תוך שבוע לעבור.
זה לא גימיק, אתה אומר.
זה לא, חד משמעית לא גימיק, אם אתה עושה את זה גימיק, אז אולי שבוע זה יצליח, אתה יודע מה, זה גם יכול להצליח גם שבועיים.
צריך גם להגיד שהמאמן שמתכונן אליך רואה את הטעויות.
זה הגדולה דרך אגב של פאולו סוזה, פאולו סוזה היה... קודם כל הקבוצה שלו הייתה מאומנת לשתי השיטות, בצורה פשוט פנטסטית.
איזו מן, מכבי, פיורנטינה, על מי אתה מדבר פה?
אני התמודדתי מולו, לצערי, אם הייתי יכול להתמודד מול פיורנטינה, זה היה נהדר.
חכה, לא יודע איפה מה יהיה התחנה הבאה שלו, בינתיים כל תחנה רק מבריק.
תשמע, במכבי התמודדנו, שהייתי במכבי חיפה עם אוסקר, עם פאולו, ושהייתי בביתר עם פאקו. אני יכול להגיד לך שעם פאולו זה היה פשוט, המאמן באמת...
אותם שחקנים פחות או יותר.
כן, אבל זה היה פשוט מאוד מאוד קשה להתכונן אליו, הוא יכל קודם כל תוך כדי לעבור. הוא מעלה הרכב, אתה לא יודע אם זהבי שחק לך בכנף או ב-55, אתה לא היית יודע מה הוא הולך לעשות, גם שהיית מקבל את ההרכב, לא היית יודע מה הוא הולך לעשות, והוא גם היה גמיש תוך כדי. הוא היה מאוד אינטליגנט בניהול משחק, שאני זוכר שהייתי, שאתה עוזר מאמן, אתה יושב אחורה, יש לך יתרון, אתה יכול גם לצפות בדברים אחרים. הניהול משחק שלו, השפת גוף, הדרך שהוא פעם, אני זוכר שהוא אומר לזהבי, רסט, רסט, don't press, רסט. הוא הראשון שם אותו חלוץ, דרך אגב. הוא הבין שהוא, הגולר הכי טוב, נתן לו חופש הגנתי, זה היה מאוד, הוא היה משחק איסימטרי לפעמים, היה מאוד קשה.
אתה יודע, כצופה טמבל, הייתי רואה את זה אבי, מן הסתם, ויצא לראות אותו הרבה מהיציאה, ואתה מסתכל, אומר, מה זה, הוא לא עושה כלום, ואז יש לו את הכוח לתת את הספרינט, דקה 80, לשים, אתה יודע, ריקן מגביה, והוא שם את הגול.
קילר אינסטינקט ברמה
שלו. אבל זה לא רק קילר אינסטינקט, זה גם כי לא דחפו אותו מספיק כדי לאבד את כל הכוח עד אז.
נכון, זה פאולו, זה משהו שלמדתי גם.
אני רוצה, שנייה, אפרופו, אני רוצה מהמגמות, ואני קצת נכנס לקטע של המאמנים. כשאנחנו מסתכלים על מי זכה באליפויות בעולם, זה בעיקר מאמנים פורטוגלים או איטלקים. למשל, רוסיה, איטליה, אנגליה, איטליה.
וגוארדיולה.
לא, אני מדבר על השנה. אני מדבר על השנה.
לא, שלא מזכיר את גוארדיולה, זה כואב לי אישית.
לא, בסדר, אל תדאג. אנחנו מדבר עכשיו על גוארדיולה, אבל אנחנו רואים גם את התפיסה הפורטוגלית, שהיא סופר חזקה בעולם.
זידן שיחק באיטליה.
גם פאולו סוזה, בדיוק. וזידן, זה אליפויות של איטליה, ליפי. אני מוסיף ליפי בכוונה, בגלל שזידן קררו מספרטק מוסקבה, קונטה, אלה שחקנים שגדלו אצל ליפי.
אתה יודע מה יפה את
זידן? וסוזה גם כן, הוא מחזיק את עצמו כמו ליפי על המגרש.
ממש.
כאילו, קודם כל נראה, אתה יודע, נראה
דוגמה איטלקית, דוגמה איטלקית.
קודם כל כל
וגם ליפי קראו לו פול ניומן, אתה יודע, הוא...
האיטלקי מספר אחד בטקטיקה, קודם כל.
כן,
באמת? כל האנצ'לוטי למיניהם וכל החבר'ה האלה באמת רמה מתחת?
לא, לא, לא רמה, קודם כל קשה להגיד רמה מתחת, סגנון שונה, אנצ'לוטי סגנון דרך אגב שונה לחלוטין מזה, גם מקונטה, גם בסגנון, גם בהתנהלות.
הוא מענף של סאקי יותר.
נכון, אני גם חושב, הוא גם...
מבוגר יותר וכו'.
הוא גדל ב-442 יעלום של סאקי, שוב, זה גם לא העניין, אנצ'לוטי הוא מודרני ומשתנה ומאמן מדהים ולקח...
משום אני לא רואה את ביירן מינכן משחקים שלושה בלמים, משהו כאילו זה כמו שאייקס לא ישחקו שלושה בלמים, לא יותר מכלום.
אייקס לא ישחקו שלושה בלמים בגלל מורשת והיסטוריה.
אבל גם ביירן זה לא... אני לא רואה את ביירן משחקים שלושה בלמים.
עם פפ שיחקו. עם פפ שיחקו ועשו את זה פשוט פנומנלי.
עם חווי מרטינז, נכון, בואטנג.
אוקיי, נכון, עם בואטנג.
דוד אלאבה בתקופות מסוימת. עזוב, גוארדיולה מה שהוא עשה בביירן זה היה פשוט שירה
בעצמו. מה לא עבד? בגלל שאנחנו מדברים
על... לא, אז רגע, מהמשך מה שאתה אומר על המגמות. המאמנים האיטלקים והפורטוגלים, קודם כל ההכשרה הכי טובה שיש.
נכון. גם אצל הפורטוגלים וגם אצל הפורטוגלים.
גם אצל הפורטוגלים, גם אצל הספרדים לצורך העניין, גם שמאמנים ספרדים טובים בו, יש מאמנים טובים לכל המדינות, אבל שם ההכשרה מאוד מאוד טובה, הם באמת מבינים, שוב, זה להבין את הכדורגל, להבין, הכדורגל מאוד מאוד היום מורכב, זה היכולת להשתמש בסטטיסטיקות, זה היכולת להשתמש בצוות ולנהל צוות, אני חושב שהם עושים את זה בצורה פנטסטית.
והם כולם פרגמטיים, אין להם איזה, אין אידיאולוגיה, כלומר, אתה יודע, כשאתה חושב על אייאקס, היא משחקת ככה מתוך
אידיאולוגיה. כן, אפרופו מה שאמרת, אידיאולוגיה, בגלל זה זה לא יקרה שלושה בלמים, האידיאולוגיה זה לא יעבוד.
אז כאילו, אתה יודע, מצד אחד...
פרגמטי, אמרת יפה.
פרגמטי, עכשיו מצד אחד, עכשיו אנחנו מגיעים לגוארדיולה. גוארדיולה הוא אידיאליסט, כן? כלומר, הוא גם מגיע מהאסכולה של קירויף, אבל הוא גם פרגמטי מאוד, כי אנחנו, אתה יודע, הוא משתנה ומנסה דברים.
אבל עדיין, הוא לא יבט כדורים קדימה.
בדיוק.
ועדיין הוא יצא את הכדורגל הכי יפה בעולם.
האם זה בעצם מה שפגע בו העונה עם מנצ'סטר סיטי, שהוא ניסה לכפות כדורגל על קבוצה שלא
לא מתאימה.
לא מתאימה.
כן, אני אגיד לך, הוא אמר ברעיון מאוד יפה עם טירי אנרי, מומלץ בחום, שהוא...
ניתן לינק לזה.
כדור ראשון, כדור שני, אתה מכיר את זה? כן, כן, כן. שהוא, לפני שהוא בא לאנגליה, הוא התייעץ עם...
צ'אבי אלונסו.
כן, צ'אבי אלונסו, שדרך אגב הולך להיות המאמן הגדול הבא, אין לי ספק בכלל.
זה ידיר. אפרופו, כן. אפרופו מאמנים שנראים טוב.
כן, כן. ההופעה, וזה שהוא מבין את המשחק. אני אחר כך אגיד משהו גם על זידן. ואז הוא אמר לו, כדור ראשון, כדור שני. אמרתי, אז גורדיאל אומר, אבל אמרתי, טוב, כדור ראשון, כדור שני, הכל טוב, כדור רגל, נשתדר. ואז הוא הבין את העניין של הכדורים, שקבוצות פשוט דלגו לו על הלחץ, דלגו לו על הקישור, וזה לא התאים לו למשהו, אתה יודע, זה לא הכדורגל הספרדי, זה לא הגרמני, שהיה לו גם יתרון איכותי עליון, ובהתחלה הוא באמת התחיל עם המגנים למרכז, ועשה דברים מאוד מאוד יפים, ולאט לאט התחיל להתמוסמס לו, בגלל שהיו פשוט מדלגים עליו, היו חוטפים לו כדורים מדלגים עליו, והרבה עוצמות פיזיות, והרבה כוח, לא התאים לו, הסגל לא היה מספיק טוב.
המשחק של משחק שוער, אתה לא יכול משחק שוער עם שוער שלא משחק מספיק טוב.
בדיוק, אז הוא הביא את קלאודיו בראבו, וזה גם לא השתלט טוב, ואז הוא הביא את קבשו. שוב, הכל התחיל להשתבש לו.
גם התקשורת עשתה לו את המוות, וצריך להתאים...
אני לא חושב שאכפת לו יותר מדי.
תשמע, זה משפיע על כולם, השחקנים.
רואים שזה השפיע.
זה משפיע, זה יכול להטריף, אתה יודע.
אבל נגיד, אתה ראית את ההתנהלות שלו על הקווים השנה, הייתה שונה ממה שראינו אותו. עכשיו, היה לו לא קל.
השאלות האלה של הטאקלים, וכל מיני, ההתעקשות של אנגלים על דברים כאלה, שגם אם זה חשוב והכל... העובדה שזה כל כך זר לך, צריך זמן להתרגל.
צריך זמן להתרגל. אני חושב ששנה הבאה, שוב, אני אתמיד שהשנה, אבל כן, צריך זמן להסתגל.
יכול להיות שאנחנו רואים היום, גם בגלל טוטנהאם, גם בגלל צ'לסי, גם בגלל גגן פרסינג של, אמרת גגן פרסינג?
אמרת.
של ליברפול, ובכלל בגרמניה זה התפתח לתת גגן פרסינג. יש לך גגן פרסינג.
ריין גלנגינג עשה את זה, ולבר קוזן משמיד, כן, מלייפציג, כל בית ספר אדבול.
כן, כן, אפרופו קבוצות צעירות, לייפציג, שגם כן היו בסגנון מונקו, אייקס, אנחנו רואים היום לחץ, משחק לחץ, הרבה, הרבה, הרבה יותר חכם מלפני 3 שנים. כלומר, האבולוציה מועצת בטירוף. כלומר, לאן זה מגיע? מבחינה, אם אתה מסתכל על מגמה, אתה יודע, מה, אנחנו נתחיל לראות פתאום שישה מגנים על שחקן, כלומר, איך...
קודם כל אתה רואה את זה, לפעמים. אתה רואה קבוצות שעושות מלכודות. היום המאמנים הרבה יותר חכמים, הם מנסים להוביל קבוצה לאזורים שפחות נוחים לה, ואז לעשות שם את הלחץ. דיברתי על 30, אז היום כבר המגרש מחולק קצת יותר לפעמים. תשמע, האבולוציה, פשוט המשחק יותר מהיר, יותר חזק, יותר דינמי. הלחץ היום הוא אפקט מרכזי
ביותר. אתה צריך, אבל בשביל להתמודד עם זה, וזה המגמה הנוספת, אתה לא יכול לשחק טיקי טקה. אתה יכול להתמודד עם הלחץ הזה?
אני חושב שכן, אני חושב ש...
במשחק נתון או בעונה?
אני חושב שגם בעונה, אני לא פוס... שוב, גוארדיולה, שוב, שנה אחת, לא קרה כלום. שנה אחת הוא ירד.
אז ירד, אם אתה בליגת האלופות, באנגליה...
אני מסכים, עונה מאכזבת, נכון? עונה מאכזבת.
הוא המאמן הכי מאכזב בליגה האנגלית, בסדר. אבל קורה.
דבר כזה, עונה מאכזבת, עונה מאכזבת.
אם הייתם צריכים לראות עכשיו את הפרצוף, זה היה...
לא, לא, נכון.
זה היה שבר.
לא, הוא מתחרה עם ונגר על המאמן המאכזב.
לא, לא, לא.
זה ונגר, זה לא...
אתה רואה, למה אתה מעצבן עכשיו?
סבבה, יאללה, לא תמשיכו.
עונה מאוד מאכזבת ביחס
לציפיות. אתה יכול להתמודד במשחק מסירות קצר נגד הדבר הזה?
בגדול, קודם כל יש לחץ שלפעמים לוחצים לך גם על כל המגרש מנטומן, ואז זה בעיה, אם יש לך יכולת להשתכל.
טוטנהאם עושה את זה טוב.
אבל גוארדיולה לא הביא פשוט השחקנים שיתאימו, הבלמים שלו לא הניעו את הכדור מספיק טוב. בוא נתחיל מזה.
השוער לא הניע מספיק טוב.
בוא נניח את השוער שנייה בצד, כבראבו יש לו את היכולות, פשוט הוא התחיל את הקדנציה שלו עם
כמה... כנראה שסטונס לא ברמה הזו.
סטונס כרגע לא שחקן
צעיר. כרגע, אני אומר רק כרגע.
אוטמנדי זה בלם שתמיד היה עושה המון המון טעויות. שני המגינים שלו זה לא המגינים שהיו לו סופר אינטליגנט, היה לו את המגן הכי אינטליגנט בעולם, פיליפ לאם. אין לו אותו, דניאל וזה פיליפ לאם. שני המגינים הכי אינטליגנטים בעולם. דוד אלאבא שהוא אילוי, הוא יכול לשחק חלוץ, בלם, קשר, מה שאתה רוצה, תשים אותו. גם שואר לדעתי הוא הכי טוב.
גם אבידל.
כן, עוד פעם, בדיוק, היו לו שחקנים סופר אינטליגנטים ש... שוב, לשחק את השיטה של גוארדיולה זה מאוד מאוד קשה, זה זקוק זמן. ופה הוא בעיקר עם רביעיית הגנה. גם פרננדינו שהוא שחקן נהדר, הוא לא בוסקץ, והוא לא צ'אבי אלונסו. לא יעזור. אז עם השחקנים המתאימים זה אפשרי, אבל אתה צריך שחקנים סופר אינטליגנטים, ואת זה היה לו מאוד מאוד חסר, ואתה ראית שבאיזשהו שלב הוא פשוט כמו, כאילו לקח עם אוטו רוורס, הפסיק עם הכניסה של המגנים למרכז, חזר, נשחק כדורגל שמרני, אמר, אני אנסה עם היכולות האישיות, קצת קון, קצת...
כי היה חשוב לי כבר להגיע לליגת האלופות.
כן, כן, והוא רצה להגיע לליגת האלופות, ואמר, טוב, אליפות אין לי, בגביע הפסיד ל...
אגב, אתה רואה מה זה חשיבות של אישיות חזקה בקבוצה, כמו מנצ'סטר סיטי, גם השחקנים הכי הכי מקצוענים בעולם, הם צריכים את המנהיג הזה. וכשקומפני התחיל לשחק, אתה פתאום ראית קבוצה עם יותר ביטחון עצמי, אתה יודע.
שחקן השנה, נפתקו לשלוש שנים.
כן, אבל... הוא בא גם, אל תשכח שהוא בא במקום שני בלמים, חסרי ביטחון. גם אוטומנדי שחקן נהדר, אבל הוא עושה המון גליצ'ים, המון טעויות, והוא...
אוטומנדי סטייל דיוויד לואיז כזה. אובר, ממש, כן. ומישהו שחוטף הרבה אש, בגלל שמשחק במערך לשני בלמים, ואין מקום לטעויות.
אני מסכים, אני חושב שהוא יכול להיות הרבה יותר טוב בשלושה, אבל אתה יודע, קטונתי. לא, אבל זה... דרך אגב, גורדיאל שחק עם שלושה הרבה פעמים, וגם לא עבד לו, היה לו מאוד... שוב, הוא ניסה. כן. אפשר להגיד שהוא לא ניסה, והוא אמר... התעקש.
אני בטוח שהוא מסתכל על בונוצ'י בגמר, והוא אומר, אני אעשה הכל בשביל להביא אותו.
אני רואה את בונוצ'י, אני מתרגש, השפת גוף שלו. אני מבקש בגמר, בבקשה, עזבו כדורגל, תסתכלו על איך הוא עומד עם הזוויות, איך הוא יוצא שהכדור הולך אחורה. איך השפת גוף שלו, החזה נפוח, פשוט, שמה, הוא הצגה.
אני צריך שאתה אומר, החזה נפוח כמה, אבל אתה יודע.
חזה בחוץ, הכוונה.
כן, לא, אני אומר, אבל זה עדיין משפיע על שחקנים יריבים, שהם רואים איזה... לא,
תראה אותו, זה פשוט, אני אומר לך. שמה, כשאתה, אני רואה אותו, אני מתרגש.
כשאתה שחקן. זה קורה, זה קורה לשחקנים לא מקצוענים כמוני, שאתה כן משחק, ואז פתאום אתה מגיע ואתה מתמודד מול, אני משחק עם שחקני כדוריד הרבה פעמים, שחקני כדוריד מקצוענים, ואז אתה נתקל בגוף של אתלט, כן?
ונופל אחורה?
לא, עזוב, אני בחור חזק, אני לא נופל, אבל אתה נתקל ואתה מרגיש מעין קשיחות כזאת, אתה מרגיש כאילו נתקעת בקיר. עכשיו, אני מתאר לעצמי שיש לך את זה, אתה יודע, כששיחקת מול ויירה. ויירה היה 1.90 מטר וקצת, לא הרבה יותר גבוה ממני. עמדתי לידו והרגשתי כמו גמד, כי יש איזה נפח, אתה יודע, איך שמחזיקים את הגוף.
זה גם פסיכולוגי.
זה פסיכולוגיה. אז אתה יודע, כשבנוצ'י לא איזה נפיל, אתה מבין, הוא לא ענק.
אבל הוא בנוי מושלם.
בדיוק, אבל אתה לא יכול, גם כנברו.
היחס משקל גובה שלו מושלם.
גם כנברו, שהוא היה נמוך, הוא היה בלם נמוך. אתה יודע, אתה נתקל בדברים האלה, גם כשאתה שחקן מקצוען, אתה מרגיש שאני לא יכול לנצח אותו.
השפת גוף שלו, גם השפת גוף שלו, מה מושדר לקבוצה, עד כך שזה המנהיג, זה העוגן, זה המגדלור שלך בקו האחורי, יחד עם קליני.
הכי קל ב...
אני רואה את בונוצ'י, זה הצגה.
מבחינת משקל, הוא בין 8-10 קילו פחות מאשר כולם. הוא 1.90 מטר, 82 קילו. בונוצ'י. קליני 86, בופון 91, ברזה...
יש לי בשבילך
מזה. כמעט 90.
יש לי בשבילך משהו. טיילר דרדן אמר את זה במועדון קרב. skinny guys fight till their burgers.
82 קילו על 1.90 מטר, זה כאילו הפרוטוטייפ לאתלט על.
לא, יכול להיות, שמה, גם רובן 1.80 מטר קילו, לצורך העניין, אז יש גם כאלה מוצקים...
שקיר הוא 1.60 מטר, 160 קילו, והוא כל מוצק, הוא קובייה.
אבל אני אומר על בונוצ'י, השפת גוף, אני אומר, באמת, לפעמים תסתכלו, כל פעם שהכדור, המגמת משחק משתנה, הוא מיד מתהפך, יחד עם קליני, כאילו הם...
זה מישהו יכול לשדרג לפפ. אז מה שאני מנסה להגיד זה שמישהו יכול לשדרג לפפ את כל התוכניות.
בונוצ'י? אני הייתי בטוח שהוא יביא אותו השנה, בוודאי.
הוא רצה, הוא לא אצלי.
הוא רצה, בדיוק, קשה מאוד.
אוקיי, עכשיו, יש לי משהו...
שיעוד, גם ראית איתו עם הבן שלו, דרך אגב, זה היה תמונות, התחלתי לבכות, במקרה הייתי באולפן.
עם בלוטי.
לא, עכשיו, עם הבן שלו, הם קיבלו את המדליית האליפות, ולקח שני הילדים שלו, יש לו שני בנים, אחד עם הסיפור. מצד אחד הוא כזה גבר, מצד שני, אתה יודע, זה רגש, תשמע, גמר אותי.
כן, כשאנשים קשוחים עם ילדים קטנים, זה הקטע.
הסיפור, כמובן, מאחורי הדברים.
כל מי שלא מכיר, שאנחנו נשאיר לינק למה שכתבת, כן.
אוקיי, אני רוצה לקחת אותך לריאל מדריד, כי פה, לפי דעתי, אין שם איזו הברקה טקטית של זידן, למרות שהוא כן, לפי דעתי, מאמן טקטי, שמכין אותם זה, אז השנייה אני מדבר איתך על זה. אבל אני חושב ששמה זה באמת ניצחונות של אישיות. אתה יודע, חבר'ה שקודם כל יודעים מה הם רוצים לעשות יותר טוב מכל קבוצה אחרת. כלומר, הם, אתה יודע, בגלל זה הם מפקיעים הרבה שערים במאוחר, הם אף פעם לא מבטרים, כל הזמן נלחמים. המגמה הטקטית הריאל מדרידית זה שים את האנשים עם האישיות הכי טובה.
סרחיו רמוס.
על המגרש, בדיוק. סרחיו רמוס יכול לעשות טעויות וצהובים ואדומים וזה.
יכול לעשות טעויות.
אבל זה, אתה יודע, אבל בסופו של דבר זה האיש שייתן לך את הגול בגמר.
לא, גם שום טעות לא תוריד אותו.
נכון.
לא תורי, לא מעניין.
הם חבורה של אלפה מיילס, נו באמת.
בדיוק, בדיוק, זה חבורה
של... הוא ורונלדו.
בדיוק, זה חבורה של...
והם כולם, בבן זמה ובאל,
אבל רגע, מילה על זידן.
וטוני קרוס, אז זהו, בוא תיתן לי את ההברקה הטקטית, לא בכך האישיותי.
לא תיתן לי את ההברקה הטקטית, אני אגיד, קודם כל זידן, בוא נעריך... בן אדם היה עוזר מאמן של אנצ'לוטי, עשה את המסלול, יכל לקבל את הקבוצה לפני, הרי הוא חבר טוב של פלורנטינו, עשה את המסלול, היה עוזר מאמן של אנצ'לוטי, הלך לאמן את קסטיה, נסע לכל מיני מקומות, דרך אגב לא הצליח, עכשיו לא משנה, הלך לאמן, קיבל את הקבוצה בזמן, הצלחה יחסית כמובן, כי זה לא חשוב ההצלחה.
נכון, בגלל שלקחו לו שחקנים פשוט כל הזמן.
כך צריך, שוב, מאמן נוח לא נבחן על תארים, מאמן ריאל קסטיה גם לא נבחן, נבחן שיפור ספציפי של שחקנים. אבל עכשיו זידן יש לו גם כמובן תהילה של זידן, שהוא אולי היחיד שיכול לעשות, ומה שהוא עשה עם רונלדו, להפוך אותו מכנף שעושה דריבלים, תזכיר לי מתי רונלדו עשה דריבל השנה, כמעט ולא ראינו, הוא רק עושה גולים ברחבה, איפה הימים במנצ'סטר שקוף עצמה לכדור בכל מיני מקומות?
הסוף של העונה הזו, הרק עושה גולים הזה, הוא הביא את זה לדרגה של אל, אל כדורגל.
14 שערים ב-14 שערים בשמונה משחקים.
ואיזה שערים?
והמשחקים הכי חשובים.
בדיוק. הוא הביא את רונלדו, קודם כל הוא עשה רוטציה, דבר שמענה ריאל אחרים לא יכלו לעשות, והוא עשה אותו.
כי זה זידן.
זה זידן, זה זידן. וגם, עזוב מעבר לעובדה שזה זידן, אני חושב שיש לו אישיות נעימה שהשחקנים מאוד אוהבים. זה לא זידן שבא מלמעלה, כי הרבה מאוד שחקנים גדולים לא הצליחו להיות מאמנים, בגלל העובדה שהם אומרים, אתה יודע, אבל הוא גם נראה צנוע עם דרך ארץ, גם עשה את המסלול דרך ריאל מדריד קסטיה, וגם זה זידן.
הוא גם מחמיא לשחקנים שלו כל הזמן.
כל הזמן מפרגן, כי הוא יודע מה, זה צריך בסופו של דבר לשחקנים שלך. אין לו אגו.
לא, הוא נותן את האגו שלהם, כן.
הוא שינה תפקוד, הוא שיחק עם קישור מאוד מאוד מעניין, הוא דחף את רונלדו לאמצע, הוא שיחק קצת אי-סימטרי. הוא החזיר את איסקו לחיים, בגלל בייל אומנם, אבל הוא חזר לחיים, הוא שחק עם שלישיית קישור של מודריץ'.
קצת הקריב את מורטה הרבה פעמים.
את מי?
את מורטה הוא קצת הקריב על חשבון בנזמה וכבר.
הוא הקשיב לרונלדו.
נכון.
לדעתי, אני לא מכיר את הסיפור עם ריאל מדריד.
זה נראה מהצד ככה, זה נראה מהצד ככה.
נהנה יותר שחק עם בנזמה.
קודם כל כן.
זה ככה נראה לי מהצד.
מורטה בראש שלו רוצה להיות כוכב ענק, בנזמה כבר היה כוכב ענק.
זהו, אבל בנזמה הוא שחקן שונה ממורטה. מורטה הוא פינישר ברחבה, הוא שחקן רחבה, הוא שחקן שיודע לתת גולים.
הוא הולך מפלצת באנגליה. הוא הולך מפלצת באנגליה.
אין ספק שהוא יהיה חלוץ מצוין. רונלדו, אבל זה רונלדו עכשיו. רונלדו בטרנספורמציה הנוכחית שלו.
הוא לא יכול לשחק
מורטה. הוא זה שמשחק ברחבה, מסמד... עכשיו יש לו את בנזמה, שזז לצדדים, עושה תנועות, מוסר לו.
סיפור על זידן והאגו וזה. בגלל שאני מכיר את פרדריק ארמל שמסקר את ריאל מדריד כבר הרבה מאוד שנים ובאמת מקורב שם לכולם וכו', אז הוא מספר ככה, ממש רפה בניטס הגיע, ואני זוכר שדיברתי איתו, רפה בניטס שאלו אותו, מי השחקן הכי טוב בעולם? עכשיו, מה מאמן ריאל מדריד? צריך להגיד, רונלדו, בלי לחשוב, לא, רונלדו, בלי לחשוב, כן? הוא אומר, כן, רונלדו אחד מהטובים. זה הרתיח את רונלדו ברמת אני לא יכול להסתכל על הבן אדם הזה בעיניים.
טעות טקטית.
לא, עכשיו, תחשוב מה זה.
לא, אנחנו מדברים על הברקות טקטיות, זה טעות טקטית.
בדיוק. זהו, הוא נמחק. במסיבת עיתונאים הראשונה הוא נמחק בחדר הלבשה של זה. כי מן הסתם, ברגע שאתה אומר דבר כזה, אתה לא יכול להתאושש. זידן, מסיבת עיתונאים ראשונה, יש לי את השחקן הכי טוב בעולם, רונלדו, אז אנחנו הולכים לנצח.
לשחק אליו.
אתה יודע, כמובן זידן וזה. עכשיו, יש לי שאלה. האם זידן, אם הוא הולך לזכות בליגת האלופות, ולפי דעתי, גם אם השנה הוא לא יזכה בופון, הוא יזכה הרי בעתיד, האם זידן הוא המאמן הכי גדול שהיה שחקן הכי גדול? כי יש לנו את קרויף.
הוא כל כך מתחילה
לדרך. יש לך בקן באור.
כן.
בסדר.
ברמת נבחרות.
ברמת נבחרות, אבל זה, אתה יודע, זה לא...
אני חושב שקרויף גדול ממנו.
טוב, קרויף שינת.
נכון, קרויף.
גם כשחקן דרך אגב.
קרויף הוא טופ טרי, קרויף הוא טופ טרי כמאמן וכשחקן כנראה.
שוב, הכדורגל השתנה כמובן והכל, אבל אני חושב שקרויף שינת הכדורגל. זידן הוא מאמן משכמו ובכל.
חבר'ה, הוא רק עונה שנייה.
נכון, נכון, יש לו זמן ליצור מורשת.
כן, הוא בן 40 בקושי
נראה. אבל קרויף שינה, קרויף עם ה...
אבל טוטי בן 40.
הסיפור שוב, אפרופו גוארדיולה, קרויף לקח שחקן כמו גוארדיולה, שהכל הקריירה מספר 10, אבל הוא סיפר גוארדיולה, שהוא לא היה מפקיע שערים וכאלה, והפך אותו, הוא השחקן הכי צעיר בגמר, שניצחו את סמפדוריה בוומבלי ב-92, והוא הפך אותו לקשר אחורי, לזה שמנהל את המשחק מאחור, שחקן שכביכול, לא גרזן, לא עושה גליצ'ים, לא סוס כזה קטן, שחקן טכני, אלגנטי, הוא ממש שינה את המשחק. זידן עדיין לא עשה את זה, זידן הוא מאמן פנטסטי, אתה יודע מה, הוא מזכיר את אנצ'לוטי, גם אנצ'לוטי היה שחקן גדול, לא ברמה של זידן. זידן מזכיר את אנצ'לוטי מאוד מאוד, גם בשיטת משחק.
קלאסה של בן אדם.
גם בקלאסה של הבן אדם. לא סתם הוא עבד איתו הרבה שנים, אני חושב שהוא למד ממנו הרבה, והביא גם את האיכויות שלו.
הם חברים מאוד
טובים. רואים את זה, רואים. זידן זה ממש אנצ'לוטי, אולי משופר, אולי לא, ימים יגידו, אבל אתה יודע, כי אנצ'לוטי אי אפשר לקחת כל מה שאפשר לקחת, אבל זה לא, קרויף שינה את הכדורגל. וצריך לזכור, מי שעושה באמת, לקח את הכדורגל למקום אחר, ואנשים באמת...
יש פסל שלו מחוץ, בשתי צטדיונים, לא? נו, באמת, הכל בסדר.
כן, גם כשחקן וגם כמאמן.
בוא ניתן לזידן עוד כמה שנים, ואז נעשה את השיחה הזאת
שוב. מה הסיכוי, מה הליין, כן, זידן מגיע בסוף המשחק לאלגרי, נותן לו אחת נקחה.
מה אלגרי יגיד על אחותו של זידן, אתה יודע, אני מניח שפה זה מתחיל ונגמר.
מה זידן יגיד על הבת של... אלגרי.
אולי אלגרי יביא את מטרצי, שיעמוד שם לידו, יעזור לו.
וואי, איזה מבריק זה יהיה. To psych him out. פשוט לשים את מטרצי כזה אחד מהסקנים.
כן, בדיוק.
עכשיו שאתה יודע, הם מבינים שברמת המוניטין כבר לא...
אוי, זה יהיה פנטסטי.
מוריניו, אני לא הייתי פוסל שהיה עושה את זה.
נכון.
אני, אם אני עובד תוס, עכשיו אני מתקשר
למטרצי. מוריניו היה מביא אותו למסיבת עיתונאים המסכם.
כן, מושיב
את מטרצי. מנדיוקיץ'.
כן.
מנדיוקיץ', הוא עשה אותו מחדש, שם אותו כנף.
עכשיו, אגב, מנדיוקיץ'... כמה שחקנים באיטליה השנה? כמה מאמתים? ג'קו, מנדיוקיץ', כל כך הרבה שחקנים שכבר הספידו אותם, והנה הם עושים את ה...
חדירה.
כן?
חדירה ופיאניץ', שני קשרים, אלה שני הקשרים האחרים, עם רביעה קדמית כזאת של דיבה.
גם אלווס כבר היה אמור להיות גמור.
נכון.
אתה לא נזרק עם ברצלונה בסיגור. המנהל המקצועי
של יובנטוס הוא פשוט...
פטריצ'י ומורטה, עשינו...
כן, גם את זה קראתי.
לא, גם הבאנו את אביעד למקה שדיבר איתנו על יובנטוס במשך הרבה מאוד זמן. אוקיי, עוד משהו שאני כן ראיתי ושמתי לב במהלך העונה, שיש הרבה יותר הזדמנויות, גם סטטיסטית, הרבה יותר הזדמנויות שנוצרות עם יתרון מספרי של התוקפים בתוך הרחבה. מונקו היו פנטסטיים בזה.
השער של ברסה בקלאסיקו האחרון, ה-3-2.
כן, אבל זה היה הפקרות הגנתית שלו.
אבל עדיין זה היה מוזר.
עם הרחקה.
כן, זה לא היה חלק מהמשחק.
היה 4-2, 4-2.
מונקו מגיעה הרבה פעמים שהיא מאמיסה, נגיד שישה שחקנים ברחבה בצד אחד, כן, ואז הם פשוט מגיעים למצבים.
כמו שהם עשו נגד סיטי.
כן, יש להם הצטרפות נהדרת בקו שני.
אז האם זה משהו, כי בזמנו אלכס פרגוסון דיבר על קולקטיב קאונטר אטאק, ושהוא ראה את לוציאנו ספלטי ואת רומא שלו משחקת בלי חלוץ, שהם שיחקו בעצם 4-6-0, ופשוט הם הגיעו בכמויות לרחבה, נערו לרחבה, ואנחנו רואים יותר, כאילו, אנחנו בעצם רואים עכשיו משחקים של קבוצות שמחליטות, אנחנו עכשיו הולכים לשים שישה שחקנים ברחבה של היריב.
כן, במעברים בעיקר, שוב, כיום הבינו באיזשהו, קודם כל הגגן פרסינג, זאת אומרת, שאתה מאבד מיד, אם אתה הרבה שחקנים קדימה, אתה יכול מיד להתנפל, אז יש לך יתרון, וגם העובדה שהיום, הרבה קבוצות תשים לב, מעלות שני המגנים קדימה.
כן.
כי הם יכולות להשאיר שני קשרים אחורים. משאירים תמיד ארבעה או שלושה שחקנים, אבל אם הקבוצה, היום המרחקים בין המערכים הם מאוד מאוד קטנים, זה מה שרוב הקבוצות הגדולות, אתה לא תראה כמעט רווחים בין המערכים. וזה מאפשר לך בעצם לתקוף עם המון שחקנים, במידה ואתה תוקף עם המון שחקנים, גם אתה מגדיל את הסיכוי להפקיע, אבל גם אתה מגדיל את הסיכוי לחטוף את הכדור אחרי שאתה מאבד אותו. כמובן, אם יש לך שחקנים פיזיים, אתלטים, שצריכים לעבור את המגרש שוב, המהירות, אנחנו חוזרים כל מה נושא המהירות, שחקנים הם הרבה יותר מהירים, הקצב של הפסים הרבה יותר גבוה, אתה יכול להצטרף הרבה יותר למרכז, וכל פעם שיש יתרון מספרי להתקפה, או אפילו שוויון מספרי ברחבה, זה בעיה להגנה.
יכול להיות שבגלל הסוג כדורגל הזה, אנחנו לא נראה יותר שחקנים כמו איניאסטה?
לא, איניאסטה...
לא, כאילו, שחקנים, אתה יודע, אפילו דוד סילבה, כן, אני לא הולך לאיניאסטה.
עוד פעם, אתה חוזר לאותה שאלה עם גוארדיולה, האם אתה יכול לעשות טיקי טאקה מול משחק הלחץ, כן.
לא, לא טיקי טאקה, שחקן שהוא רזה קטן.
קודם כל, איניאסטה זה פעם בדור. בוא נתחיל מזה, זה לא...
לא, אבל היה לך בזמנו, היה גם את איניאסטה וגם את צ'אבי.
לא אותו מבנה גוף.
לא אותו מבנה גוף, אבל אתה יודע, החבר'ה שהם לא...
יש מקומם יהיה בכדורגל, אל תדאג.
אוקיי.
יהיה בכדורגל, תמיד יהיו...
איפה הם נמצאים בכדורגל
הזה? היום הכדורגל הולך כיוון אתלטי.
כן, אבל איפה הם נמצאים בכדורגל הזה? כי למשל...
הם צריכים קבוצה...
במונקו, רק שנייה, במונקו יש את למר. למר הוא כאילו הפליימקר בצד שמאל, אתה יודע, וזה, וברנרדו סילבה, שהוא גם כן...
ברנרדו סילבה זה דוגמה טובה.
אבל הוא גם כן אתלט. הם אחרים.
כן, אבל ברנרדו סילבה... אם כבר מזכיר את דוד סילבה, לא בגלל שקוראים לו סילבה, והוא משחק בכנף. אבל הוא כנף, בניגוד הכנף שבצד שני, שלמר, הוא נכנס הרבה יותר למרכז.
כן.
למר יותר מגביה, הוא עושה את היתרון המספרי באמצע, הוא עושה את הלחץ, הוא מכניס את הפסים המדויקים, הוא מפנה את המקום לפביניו, שמשחק בצד שלו. הוא שחקן מאוד מאוד מעניין, שיוצא הרבה, דרך אגב, בקרוס מול סיטי, פביניו יצא הצידה להגביה, כי יש לו יכולת הגבוהה נהדרת. יש עוד מקום, בוודאי שיש מקום, שחקנים טכניים, זריזים, יודעים להכניס את הכדורים, תמיד יהיה מקום, אבל הכדורגל בהחלט הולך לכיוון אתלטיקה, כיוון שחקנים הרבה יותר אתלטיים, פיזיים, חזקים.
אבל גם
שיודעים לשחק כדורגל. זה לא סותר.
לא, הם יודעים, כי פעם היה לך...
מלמדים אתלטים לשחק כדורגל.
בדיוק, כי פעם היה לך אתלטים, תמיד היה לך את הגרמנים האלה, 1.90 מ' שיודעים לרוץ לסוף, אבל הם לא ידעו להחזיק כדור.
זה מזכיר לי את הוויכוחים על הכדורגל הישראלי. ההבדלים הם לא גם, עוד פעם יש הבדלים גם באתלטיות.
כן, זה היה מדינה יותר קטנה וגנטי והכל.
וגם אנחנו לא, מה לעשות, השחקנים הכאור יותר הם יותר אתלטים, עובדתית, אין מה לעשות, אבל ההבדל הוא בהבנת משחק.
אפשר לסגור פערים עד כמעט, אתה יודע.
שוב, באתלטיות יהיה לנו יותר קשה.
כן, אבל אתה יכול להתקרב, בוא נגיד.
אנחנו לא שם בהבנת משחק.
כן,
לא שם, לא שם, לא. שוב, כל פעם אומרים על ההבדלים וההבדלים וההבדלים, נכון, פחות, אני לא חושב דרך אגב.
תקשיב, אתה רואה את הפריחה בדרום קוריאה, ואתה רואה את הפריחה ביפן של הכדורגל, שאף אחד לא ימכור לי לוקשים שהישראלים גנטית, הייתי ביפן, הייתי בדרום קוריאה, זה לא, זה לא,
יש להם מוסר עבודה גם.
יש גם יותר ממספרית, אז שיהיה, אתה יודע,
לא, אבל זה לא העניין, יש מדינות עם פחות מספרית.
לא, אתה רואה את הכוכבים הדרום קוריאנים באירופה, או את היפנים, הם אנשים קטנים, הם פשוט מבינים כדורגל, הרבה מהם, תורי צון בטוטנאם.
אסון, שחקן.
אתה רואה מלא שחקנים נהדרים ממדינות שלא היית מצפה.
כן, אבל הכדורגל התפתח שם מאז המונדיאל, צריך לזכור.
אבל השקעה, נכון?
אני אגיד לך מה, ההגדרה היום, אומרים, השחקן הישראלי טכני, אבל לא אתלט. לא נכון. הוא לא טכני. לא, לא נכון.
אז הוא לא טכני ולא אתלט.
לא, שנייה. קודם כל נכון, אתה צודק. הוא לא מספיק טכני. שוב, תדעו אם אתה משווה. אנחנו מקום 20 בעולם. לא סתם.
איזה מקום 20?
לא, באירופה, סליחה. לא סתם. לא סתם. לא סתם, זה לא מקרי. הגדרה שלי לטכני זה לא שחקן שעובר שלושה שחקנים או ארבעה שחקנים.
בכדור, כן.
כן, אז זה שחקן שמקבל את הכדור ובנגיעה הראשונה הוא שורף את השחקן שלו. אז הגדרה שלי לטכני זה שחקן שיכול לשחק בנגיעה ולהשאיר כדור מול שוער. והבנת משחק זה הכי חשוב. פה אנחנו לוקים, זה פה מתחיל מלמטה, למטה, 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 זה שאנחנו צריכים ללמד. דיברנו על הבנת משחק של המאמנים הספרדים.
למטה זה גילאים או משהו בסיסי יותר?
למטה זה בגילאים, וזה טכניקה. לעצור נכון את הכדור. הרבה שעות משחק, מה שחסר לנו היום מאוד, זה לא שחקנים ששחקים ברחוב, אין לנו את זה. שחקנים היום פחות נוגעים בכדור. שחקן היום פס ארוך, פס קטן, הקצב במסירות, אפרופו מדברים על הבדלי קצב בינינו לבין אחרים, זה לא בגלל שחקנים רצים יותר לאט, הקצב של המסירה יותר איטי.
כן, מסירה תמיד יותר מהירה.
וזה טכניקה.
כל אחד יכול למסור כדור יותר מהר משהו סיין בולט רץ.
נכון.
בשורה התחתונה.
תראה את הנעת כדור, הפסים הרבה יותר חזקים, למה כשחקנים שם קודם כל נוצאים את הפס יותר טוב, בית יודעים להשתלט עליו יותר טוב, ג' הם משתלטים עליו כבר בכיוון התנועה, כי הם יודעים, הפס הוא 20 סנטימטר שמאלה, וזה משמעותי.
כמעט לא, קוראים, כמעט לא רואים בליגה האנגלית, שחקן שמפספס כדור, יודע שמוסרים לו כדור, והכדור בורח לו. אתה רואה את זה נגיד בארץ לא מעט.
זה לפעמים בגלל המוסר, קודם כל, אני לא חושב, אני חושב הרמה בארץ,
בסדר. או מסירה, לא, הכל בסדר, אני רק אומר שהדברים הפסיסיים,
אנחנו לא שם, לא, זה בסדר.
אני לא מחפש את הדריבל שבין זה מה שעוקפים אותו שלושה שחקנים של אתלטיקו, והוא עושה על מטר משהו שאפילו את עצמו מדהים. אני מדבר על לעצור כדור כמו שצריך ומיד לצאת מהמקום.
כן, החוכמה היא במצב כזה, היא לקבל את הכדור שהגוף שלך בזווית נכונה. אם אתה עושה את זה, שוב, זה אפרופו שילוב בין הבנת משחק לטכניקה, אם אתה מצליח לעשות את זה, אז כבר בנגיעה הראשונה נפתחים לך הרבה אפשרויות. ברגע שאתה
אפשר ללמד את הדברים האלה.
אפשר ללמוד, שוב, זה גם כשר. שרון,
כן.
גם כישרון, אבל זו עבודה נכונה מגילאים מאוד מאוד צעירים.
מגמה נוספת, באיטליה כמעט שברו את סי השערים לעונה, מ-1951 לא היו כל כך הרבה שערים בליגה האיטלקית, ובאנגליה כמעט שברו את סי השערים לעונה.
למרות מוריניו.
למרות מוריניו.
תשמע, מחזורים האחרונים היה שם שגעת לגמרי.
בסדר, כן. לא משנה.
אבל כל שנה
אתה, יודע, אתה, כן. אתה צריך להגיע לרמה שאתה כן. מתקרב לסי... כי היו לך המון משחקים של 5-1 וזה ויותר.
המשחקים של 4-4 ו-5-4, כן.
האם, גארי נביל מדבר על זה שעבד ה... איך קוראים לזה? האומנות ההגנה, כבר לא עובדים עליה יותר, ולא מתרכזים בה יותר, מתרכזים יותר בהתקפה ולייצר הזדמנויות וכו'. אנחנו רואים בעצם עכשיו כדורגל, שאולי בגלל לחצים פיננסיים כלכליים, הולך על כיוון התקפה, אתה יודע, כל בעלים אומר, אני רוצה כדורגל התקפי.
תשמע, לא חושב שזה...
מה שסתם מוכרחים אחרת?
לא,
אני... מוצא מכניסה הרבה כסף.
אני לא חושב שזה עניין של בעלים, אני חושב שכדורגל, גם בגלל האיכויות של השחקנים, וגם בגלל שאנשים הבינו שהם רוצים לתקוף כדי לנצח, לא רוצים לסגור משחק, זה כמו שאמרת, זה מבריח קהל, היום המאמנים הרבה יותר, נקרא לזה, יצירתיים בראש, יש המון גישה לחומרים. אני חושב שכן, הכדורגל הולך לכיוון התקפי, הולך לכיוון קבוצות שיפקיעו הרבה שערים. שוב, התקפה מתחילה מהגנה, היוב, הפועל באר שבע שברה סי של ממוצע שערים למשחק, ושיחקו מאוד מאוד התקפי. זה לא סותר אחד השני, היום ההגנה מתחילה מההתקפה, מה שנקרא רס דיפנס, הגדולה של מיגל ויטור דרך אגב, עוד שחקן שמבין את המשחק אותו מכולם.
בארץ, כן?
כן,
בארץ. לא עפים על עצמנו יותר מדי.
דרך אגב, הוא יכול לטעמי, הוא יכול לשחק בנבחרת פורטוגל. אני לא חושב
שיש... אירופה...
אני חושב שהוא שחקן אדיר.
אחד מהשחקני ההרכב של אירופה ליג לפי הוסקורט.
כן, אני חושב שחקן אדיר. אבל אני אומר עוד פעם, המשחק כן הולך לכיוון התקפי יותר. המאמנים היום, יש היום בעבר, אם בעבר אמרו, טוב, נתרגל, אפרופו גרי נפל, נאמן הגנה, נאמן הגנה, התקפה טוב, נו, אתה יודע, ניצא כולם קדימה.
כדור, כדור,
יש לנו את, אז בזמנו היה לו ריין גיקס, היה לו רונלדו, היה לו קנטונה, הם כבר יעשו מה שהם עושים, ויהיה הצטרפויות של אנדי קול ודווייט טורק, ויהיה בסדר. היום עובדים, למרות שגם שם היה עבודה התקפית, פרגוסון גאון, אבל היום עובדים כמעט כל המאמנים. עושים, כמו שאמרתי, שילובי התקפה, תבניות התקפה, יוצאים המגנים קדימה, המגנים נכנסים לאמצע כנפיים, חילופי מקומות, המון המון רוטציות, הרבה מאוד שערים מלחץ, אפרופו פרסי שאמרת, הרבה מאוד שערים מחטיפות כדור בשליש האחרון, אני חושב שהכדורגל הולך למגמה טובה וטוב שכך, אבל זה גם מאוד מאוד תלוי בבעלי הבית, כי אם המאמנים לחוצים על התפקיד שלהם, קשה ליצור.
מצד אחד כן, מצד שני אנחנו רואים שרוכשים שחקנים בני 16 ב-45 מיליון יורו.
כן, קראתי, האמת היא שמעתי פודקאסט אחר.
שפפ גוארדיולה אומר...
ויניציוס? על ויניציוס,
כן.
כי הוא הפקיע 7 שערים באנדר 20,
לא, אבל אתה יודע, כאילו, אז יש לך פה מצד אחד בונים לעתיד כל הזמן, כלומר, כל הזמן...
לקנות ב-40, אני יכול להגיד לך מאמן נוח, ואימנתי נערים א' גם, לקנות ב-45 מיליון יורו ילד בן 16, זה... הסיכויים להצלחה הם נמוכים מאוד, זה סיכוי סיכון נפילה.
אנחנו רואים איך התג מחיר השפיע על פול פוגבה, שהוא ילד גדול, כן, שהוא, אתה יודע, ש...
לא, זה לא העניין של המחיר.
תקשיב, פוגבה עדיין להעריך עונה טובה.
נכון,
סביר. הילד הנורווגי של ריאל אודגארד, זה מישהו שיכול בכיף להיות שחקן של סוונזי תוך כמה שנים.
נכון, אבל מצד שני, אתה כן רואה את אסנסיו, שהוא, בוא נה, הוא גם כן הגיע במחיר גבוה, לא 45 מיליון, כן, אבל הגיע במחיר גבוה, והוא למד, והוא לומד, והוא מתפתח.
אפשר לקנות, 45 מיליון זה באמת...
אבל הוא בן 16. בן 16 בברזיל.
אסנסיו הגיע בגיל 17.
שוב, טילמנס, דיברנו על טילמנס.
טילמנס בגיל 16 באנדרלך משחק.
שוב, יש אפשרויות, אני לא אומר שזה, אבל באנדרלך, בבוגרים. ויניציוס שיחק, אם אני לא טועה, משחק אחד בברזיל.
אפילו לא, 17
דקות. כן, 17 דקות, שיחק 17 דקות. התלהבו ממנו באנדר 17 של סאוט אמריקה, כאילו של דרום אמריקה. סיכון מאוד מאוד,
אנחנו לא נחשפים לחוזה, יכול להיות שבחוזה יש, אם הוא לא יעשה ככה או אחרת, החוזה
לא יבוטל, אנחנו
לא יודעים, התג מחיר הוא אותו תג מחיר. אתה נקנית?
לא,
אתה חתמת בחוזה חופשי
במכבי חיפה,
כן. כלומר, אבל כן היה מסע ומתן עליך, אני זוכר שפשוט סיכרתי אותך במכבי נתניה.
כן,
היה איזה מסע ומתן, משהו שהיה דיבור על כסף ויחסית הרבה כסף וכאלה. איך זה מרגיש בתור שחקן שמדברים עליך ככסף, או שזה משהו שאתה מתעלם ממנו?
תשמע, כדורגל זה מה שאתה עושה מגיל אפס, ואתה אוהב את זה הכי בעולם, ואתה רוצה הכי הרבה להצליח, ואני יכול להגיד לך שהרבה מאוד שחקנים גם הם משחקים לא משלמים להם. אני אחד מהם.
איך זה הלחץ?
טוב שאני מגלה את זה עכשיו. באמת לא אכפת לי, רק רציתי לשחק.
זה לא רק כסף, זה גם עובדה שהוא... הוא בן 16, הוא עם החבר'ה שלו מהזה, ועכשיו שהוא רואה את גמר ליגת אלופות, החבר'ה שלו...
לא, עוד שנתיים, אבל הוא נשאר...
לא, בסדר, אבל אומרים לו, אתה יודע שתוך שנתיים אתה צריך לשחק איתם, שם.
כן.
זה לחץ מטורף לילד
בן 16. שמע, היו הרבה מקרים שזה... הייתה פגיעה מאוד מאוד קשה
בהתפתחות
של השחקן. גם אודגארד, שאנחנו לא יודעים לאן הוא יגיע, עוד הוא עכשיו...
איך הוא יקבל הוראות מהמאמן שלו?
לא, זה לא בעיה.
כן? האגו לא אף למעלה?
תשוב, אני לא מכיר את הפרסונה, אבל...
הוא בן 16, עזוב פרסונה, הוא בן 16.
כן, איזה פרסונה יש לי, לא באמת, לא בקטע של לזלזל.
הוא עכשיו, זה הנקודה, הוא בדיוק בשלב שהוא...
אתה ילד בן 16, כאילו, וואו, כאילו.
הוא בדיוק בשלב שהוא בונה את הפרסונה, זה הכי גרוע. בשלב בניית הפרסונה, שוב, תלוי למי איזה מאמן הוא קשור, אתה לא יודע את האופי שלה, אני מניח שריאל עשו בדיקות, 45 מיליון יורו, 45 מיליון יורו.
לא כולם לברון שיכולים מגיל 16 להיות כאלה מפוגסים על העתיד שלהם.
אפרופו לברון, יש הרבה, גם בכדורסל, כאלה ש...
כמה, כן.
הנה, עכשיו אנטוני בנט הזה, שחררו אותו, לא עשה כלום בקריירה. לפעמים, אתה יודע, רף הציפיות.
יש הרבה יותר בנט מאשר לברון.
או מילי צ'יצ'ים כאלה, שגם יש להם התמוטטויות נפשיות, שוואלה, אתה לא עומד בלחצים.
זה גם כמויות כסף. אתה יודע, ממצב שאתה סופר, לא יודע מה, מטבע למטבע, אני לא זוכר מה המטבע הברזילאי.
ריאל.
מריאל לריאל, לפתאום מצב שאתה אומר, אני עוד שנייה מרוויח סכומי כסף, שלא רק לי, לכל השכונה. לכל השכונה. תחשוב גם, כולם מציקים לו.
גדול מדי. בגיל 16 יש כל כך הרבה שינויים. אמרנו, זה השלב שאתה בונה את הפרסונה, זה שלב שאתה...
פציעות?
אין סוף, אני בונה את הגוף, הגוף עוד נבנה, הוא עוד גדל, קטן, עצמות, כאלה וכאלה. אני חושב שריאל לקחו פה סיכון גדול, אני חושב שהמחיר הזה נבע גם מהתעניינויות של צ'לסי, ואתה יודע, שהעולם הולך כלפי מטה עם הגיל, כל מיני סרטונים ביוטיוב וכאלה.
והסוכנים, סוכנים, לך תדע מה קרה
נכון,
שם.
לך תדע איזה סוכן, איזה שחקן נוסף הוא הבטיח, או לא הבטיח, או כן הבטיח.
טוב, עזוב,
נגלה, יש עסקאות מאוד מורכבות, אבל שיהיה להם בהצלחה.
זה מאוד מעניין גם איך זה הולך. דיברת יוטיוב, כן? אני מאמין למשל שהרבה שחקנים שאין להם הילייטס על יוטיוב, הם underrated, אבל הם שחקנים סופר חשובים. למשל טוני קרוס, כן? טוני קרוס, אתה מסתכל על יוטיוב שלו, זה לא, אתה יודע, זה לא...
אתה אולי מסתכל, מי שקורא אותו רואה אותו בתוכניות סקאוט.
כן, אני יודע, אני מדבר על, אתה יודע, אני מדבר על אנשים, כן? אני ואתה, אתה יודע, אנחנו רואים כדורגל כל היום, ורואים יוטיובים כל היום וזה. אין, אתה יודע, אתה מסתכל על הילייט של טוני קרוס, אז אתה אומר, וואה, בוא נה, איזה סיבוב יפה, ואיך הוא הוציא את ההתקפה בנגיעה, אבל אנשים לא רואים את זה.
תראה את הקצב של המסירה, שוב,
אנשים לא רואים את זה. אנשים לא רואים את זה.
את הקצב של המסירה, את הקבלת
החלטה.
אני רואה בטוויטר
את המפות האלה של 97% מסירה, אני אומר, מה אני צריך יוטיוב? הבן אדם לא מפספס מסירות.
נכון, אבל אתה רואה במגמות, כן? כשאנחנו מדברים על המגמות, פתאום, קונים שחקן ב-45 מיליון
יורו. אבל טוני קרוס, קונים אותו ב-18 מיליון.
נכון.
זאת הסיבה.
בדיוק. יש לך פה כשל שוק, יש לך כשל שוק, שאתה יכול בעצם לבנות, בהרבה מובנים, אתה יכול לבנות קבוצה של משעממים כאלה, שתשחק כדורגל מדהים.
אבל אתה לא יכול... בהתקפה למשעממים האלה יש מישהו לא רע. המשעממים האלה, שכאילו שימו עליו 90 מיליון יורו.
רונלדו.
כן, אז אתה יודע, ליד המשעממים האלה, במרכאות, שוב אני מדגיש, במרכאות כפולות ומכופלות ומכופלות, תמיד צריכים, הם עובדים בשביל הרונלדו, הם עובדים בשביל...
אז יש קנטה, אבל מקדימה יש עזרת. בדיוק.
אז קנטה זכה להערכה, אני אגיד לך, אני חושב שקנטה, אם זו הייתה השנה הראשונה, אולי הוא זוכה בשחקן העונה. הוא זוכה להערכה גם בגלל מה שהוא עשה בלסטר, ופתאום אנשים אומרים, וואו, תראה את הברנש הנחמד הזה.
אבל אנחנו נראה עכשיו יותר קבוצות מחפשות קנטאים כאלה? כי אתה יודע, על פניו, עדיין מוצאים את הכי הרבה כסף.
אבל תראה את המשמעות שלו. בטוח ישלמו יותר על חלוץ, זה בטוח, כי הוא מביא את הברק, עליו ישלמו את הכרטיסים.
הנה, ועדיין, דחיה הולך להגיע ב-75 מיליון. תראה, הטרפת היא מי שוער לחלוץ.
זה נכון, אבל בסופו של דבר, תמיד הסכומים הגדולים ישלמו על שחקנים שמביאים את מה שנקרא את
למרות שתראה, הנה, פוגבה, שחקן עם המעבר הכי גדול, משחק קשר הגנתי כזה.
קשר 50-50, כן.
כן, נכון. עם יותר דגש, הטרפת היא בכל המגרש, זהו.
אני חושב שיובנטוס הייתה עסקת המילניום, לא יהיה עסקה כזאת עוד, והם הביאו את פיאניץ' במקומו, שאתה יודע, עושה עבודה לא רע, אני חושב, פיאניץ'.
כן, סך הכל הם בסדר השנה.
אפרופו פיאניץ'
30 מיליון.
פיאניץ', כן. פיאניץ' הוא היה יכול להיות קלאסי למוריניו. עם הביתות החופשיות, הסניידר של מוריניו.
אני מאוד אוהב אותו.
הנה, ניין גולן כזה, שהוא גם קשר די גרזן, אבל עם יכולות ביתה מרחוק והכל.
ספלטי דחף אותו קדימה השנה.
בסדר, אבל זה שחקן שיכול בכיף להיכנות ולעבור להיות באמת יותר 50-50, יותר הגנתי באנגליה, וכולם יריבו עליו.
ניין גולן מתאים מאוד לאנגליה. אני חושב שיש מצב שגם השנה, אני לא יודע, יש תחושה ש...
אני מניח שעם ההחתמה הזאת של... שום מסומן. של איך קוראים לו? למנהל המקצועי החדש של רומא.
מונצ'י.
של מונצ'י, שהגיע מסביליה, אני מניח שהוא יודע מה החשיבות שלו, והוא יגיד ש... דרך
אגב, השנה הוא ממש רק מאחורי החלוץ, שבר סיי כיבושים ובישולים, יש לו איכויות, הוא קצת...
זה מישהו שהיוטיוב שלו הוא מטורף. באמת, אני רואה את היוטיוב שלו, זה גם הטאקלים, שזה נראה כאילו הרגע שלו עושה זוויות, אחרי שהוא כבר עשה את הטאקל. מצד שני,
אם מבקשים ממני לבנות קבוצה, כן, ואומרים לי, תבחר, מה שנקרא, תבחר קשר ראשון, אני מביא את קרוס.
אני לא מביא את... הוא בריאל והוא ברומא מסיבה.
נכון.
גוארדיולה הביא את צ'אבי אלונסו?
נכון, בדיוק. גוארדיולה, אחת מהבעיות שלו, לפי דעתי, תראה, כשהוא הגיע לברצלונה, אז הוא הביא את בוסקץ מברצלונה ב'.
נכון.
כי הוא היה...
הוא ראה אותו בדמותו, לא, הוא גם ראה... בדיוק. זה הוא.
ואז הוא הביא, בביירן מינכן, אתה יודע, היה לו, הוא הביא תיאגו וצ'אבי.
ומה הוא עשה עם פיליפ לאם? הוא אמר, אני אקח את השחקן הכי אינטליגנט, נשים אותו קשר אחורי.
בדיוק. ואז הוא הגיע למנצ'סטר סיטי, והוא הביא את גונדוגן, גונדוגן נפצע.
נכון, פעמיים.
פעמיים, ובאמת, לאמר על גונדוגן זה קצת כמו לאמר על ג'ק ווילשר.
מהפציעות.
כן, מבחינה פציעות.
כן, למי שלא...
ופתאום, אתה יודע, יש לך
פרננדו ופרננדיניו.
פרננדו כבר נזרק, הוא אתה יודע,
כן, אבל זה מה יש לך כרגע.
בדיוק, ואתה פשוט לא יכול לשחק את הכדורגל שלך בלי השחקן שלך, השחקן האינטליגנטי, השחקן שמפעיל אותך. טוני קרוס מפעיל את כל ריאל מדריד, ואני בטוח שיובנטוס תיתן לו ספיישל טריטמנט מה שנגמר, תעשה לו את החיים, תהרוג אותו.
יובה, זה קבוצה שדרך אגב משלבת נהדר בין לחץ גבוה ללחץ נמוך כמו אתלטיקו, היא סוג של בין אתלטיקו. אלגרי, תקשיב, זה פשוט חוויה. היא לוחצת גבוה בכדורי שוער, היא לוחצת גבוה בהמון מון סיטואציות, ופתאום יש סיטואציות במשחק, שאתה רואה גם את איגואין, מנדיוקיץ' עוד שנייה משחק ליד קו הרוחב וליד בופון, גם את איגואין וגם את דיבאלה, ממש 25-30 מטר מהשאר,
תעזרו לי להסתכל.
מה שבעבר היה נקרא בונקר.
שאני רוצה להסתכל עכשיו על המשחק, בעין יותר מקצועית, אני רואה מישהו כמו טוני קרוז, שעושה נגיד 100 מסירות או 90 משהו מסירות בממוצע, באחוז כמעט מושלם של השלמה, אם יובה הולכת להביא לו טיפול, מיוחד, ישים עליו אולי שמירה כמעט אישית,
מודריץ',
כל מיני, אז אתה אומר, אז הנה השאלה שלי, האם אני אראה את מודריץ' מוסר יותר, זאת אומרת מספר המסירות שקרוז יעשה יהיה נמוך יותר, או שאחוז הקמפלישן יהיה נמוך יותר?
או שאחוז המסירות קדימה יהיו נמוך יותר.
אז מה מהם?
את זה צריך לחפש. כמה
את כמות המסירות האפקטיביות קדימה?
בדיוק, לא דווקא אפקטיביות, הכדורים שטוני קרוס וקסמירו הם אלה שאחראים על המעברים. מודריץ' כמובן, מודריץ' הרבה יותר נייד, הם אחראים על המעברים מההגנה להתקפה.
שליש ראשון או שליש
שני? שני, או שליש שני, שליש שלישי. Okay. למעשה, שתלוי איפה כל הקבוצה נמצאת. המרחקים בדרך כלל בין חלוץ
לבעלה. מי יכול לנטרל? חדרה ינטרל את...
בגדול?
חדרה על קרוס.
היום זה לא ישמירות אישיות. היום
לא, לא שמירה אישית, אבל אתה יודע, הוא יהיה בסביבה שלו.
יסגרו את הקווי מסירה. זה מה שאתה
רוצה להגיד? אני חושב שיסגרו את הקווי מסירה אליו. גם דיבלה וגם איגואין ינסו לסגור אליו את הקווי מסירה. יובל דעתי לחצו גבוה. בהתחלה לא ייתנו להם להניע את הכדור מסודר, ינסו שהם יבטאו קדימה, ואז הפיזיות של הבלמים תהיה מאוד משמעותית, אבל זה יקרה. ינסו ללחוץ אותו, ינסו למנוע ממנו לקבל את הכדור עם הפנים למשחק, הוא מקבל את הכדור הפנים למשחק, הוא ובעיקר מודריץ', דרך אגב, מודריץ', דיברת על קרוס, מודריץ' לא פחות, אם לא יותר משמעותי.
זאת אומרת, הוא יצטרך לקבל עם הגב,
לקבל את הכדור, או לקבל, או להעביר אותו מצד לצד לרוחב, לא לדחוף אותו בין הקווים, כי הוא עושה את זה בצורה נהדרת. אם קרוס ומודריץ' ישלטו במשחק, ינהלו את המשחק טוב, זה יהיה לא טוב ליובה.
אז מה שאתה אומר שחסר לי פה פיסת סטטיסטיקה שלראות אחרי, שלא רק מספר המסירות ואחוז ההשלמה, אלא כמה מסירות קדימה, לעומת מסירות שהן רוחביות.
במקרה של קרוס, אני חושב שקרוס מניע הרבה לרוחב גם הרבה, תל מודריץ' זה סופר סופר משמעותי, כי מודריץ' הוא זה שהשחקן שבאמת עושה את המעברים, הוא גם מצטרף הרבה יותר.
כן, אבל אתה רואה כשקרוס...
קרוס מאוד משמעותי.
כן, אתה רואה כשקרוס הוא מזיז את ההגנה.
לא, לא, קרוס מצד לצד, כן.
ואחת מהסיבות שהיא גם איסקו וגם מודריץ', גם איסקו וגם מודריץ' יכולים לרוץ קדימה, זה בגלל שקרוס הזיז את ההגנה בשבילה.
לא, לא, אני...
זה הגרירות שלו.
אנשים לפעמים שואלים, למה הקבוצות מניעות הכדור, אתה יודע, הנעה הכדור, מה שנקרא, היקפית, מצד לצד, לא נדחפו אותו כדור. לפעמים אתה צריך להניע את ההגנה כדי שיהיה לך תחורים.
זה נשמע כמו משחק שיכול גם 0-0 מאוד מענה.
לא.
לא?
לא.
איך לא? תכנע אותי לא?
כי קודם כל ריאל יש לה, לא, הפקיע גול, כמה משחקים רצוף?
62.
אז קודם כל יש לך את הנתון הזה.
הפקיע קודם כל פעם ראשונה בהיסטוריה שהיא מפקיעה כל משחק.
אחרי ברסלונה ומונקו אני לא פוסל שיובנטוס תצליח לעצור גם את ריאל מדריד.
יובנטוס דרך אגב גם במשחק החוץ מול ברצלונה הייתה שווה, לדעתי זה משחק שווה גולים, זה היה משחק שיצא יפה.
ברסה בטורינו יכלה לכבוש לשני שערים.
נכון, יכלה לכבוש. עוד פעם.
זה עדיין ברסה.
אבל יש את בופון.
ובונוצ'י, בונוצ'י, בוא... יש להם אחוזים, אבל יובה, משחק התקפי, יש לה משחקים עם שישה שחקנים התקפיים, פיאניץ' וחדירה, זה קשרי 50-50 לכל דבר.
ודיבה לה קשר התקפי מהטובים בעולם.
חצי חלוץ, חצי קשר, אתה יודע.
דיבה לה ממש משחק הרבה פעמים כעשר קלאסי, סטייל מרדונה, מקבל את הכדור,
אפרופו שלישים, נכון? שימו לב בלחץ, הוא ממש מיישר קו עם מגועין, וזה הופך ל-4-2-4, שליש שני הוא יורד נמוך, וכמו שאתה אומר, לפעמים הוא ממש מתחבא. יש לו דרך אגב חופש, אם תשימו לב, זה מהלכים מאוד יפים שעושה אלגרי, אתה פתאום רואה את דיבה לה בורח ימינה, אתה תראה את קוואדרדו, הוא נכנס לאמצע. שוב, זה לא העניין של הפרסונה, זה עניין שאם הוא הולך לשם מחליפים, כל מיני מחליפים מקומות, למלא את המגרש, כל מיני 4-5 שחקנים בין הקווים.
אוקיי, אנחנו שתי דקות אחרונות, אני העליתי את המגמות. איזה מגמה אתה ראית שאתה יכול להגיד, וואלה, זה הולך לשנות את הכדורגל, או לא לשנות את הכדורגל, אפילו סתם, אתה יודע,
הכדורגל...
להשפיע על שוק העברות השחקנים.
הכדורגל הולך לכיוון של הרבה מאוד משחק מעבר, וזה הולך לכיוון של אתלטיות ולחץ, זה כרגע הכיוון, לשם אנחנו הולכים.
אבל אתה לא תוכל להיות אתלט מצוין בלי שכל.
לא, אתה לא תוכל להיות שחקן מצוין, גם אם אתה אתלט, אם אין לך שכל.
בדיוק, בדיוק.
נכון. היום, שוב, מבחינת, אם אני אלך איפה שאני עוסק, מחלקת נוער, קודם כל הדבר, קודם כל לשפר אתלטיקה, האחוזים מאוד קטנים, אתה יכול לקחת אתלטים. הדבר הכי חשוב, הבנת ללמד שחקנים להבין את המשחק יותר טוב, ללמד אתם להבין באיזה אזורים עושים מה, ואיך שאתה תוקף, איך אתה מגן, שאתה תוקף, איך אתה מגן. זה מאוד מאוד חשוב, ופשוט להבין את המשחק, הזוויות הנכונות שאתה מקבל את הכדור, המחשבה הנכונה, לשפר את הטכניקה, זה הכיוונים, שוב, אתלטיות, אם יש לך אתלט כזה, אתה רווחת.
לשפר גם את המוטוריקה, כלומר, לא רק את
הקורדינציה,
לא רק את התוכנה, גם את החומרה, אתה צריך שיהיה לך את היכולת הקורדינטיבית, לבצע את הפעולות שהמוח רוצה.
היום הכדורגל הולך, אפרופו, שוב, הכתבה שלך עם ז'רדים, שהיא מאוד מאוד נכונה, אין כבר ריצות ארוכות, לא רצים לשום, אין לאן לרוץ. דרך אגב, שתמיד מודדים מרחק ריצה, זה לא מדבר, כן, זה לקהל הרחב, נחמד, הנה הוא רץ 10, הנה הוא רץ, פעם היו אומרים, שחקן ישראלי רץ 7 קילומטר, איך יכול להיות? בהליכון אתה הולך 6 קמש, כאילו, 6 קמש, כאילו, אז מה? זה 9 קילומטר ב-90 דקות, גם אתה הולך כל המשחק. אז זה,
מה שחשוב זה, כמות הריצות. בארץ, כי המשחק עומד הרבה.
בארץ מינימום 9 קילומטר, דרך אגב, מינימום 9-9.5 קילומטר, לבלמים גם בעולם, 10 קילומטר. המרחקים, דרך אגב, לא גדולים, מבחינה כל זה, ההבדלים הם בכמות הספרינטים, איך מודדים ספרינטים, מעל 25, מעל 26, מעל 27, מה זה ספרינט?
קמש,
כן. כן, קמש, כמובן. ודרך אגב, במילן בזמנו, שהיה לי שחקן שחק באיטליה, הוא סיפר לי שבמילן מה שהם מודדים זה את הבוסטים. שאתה מגיע למהירות של מה שנקרא זון 6, את המהירות של מעל 27 קמ"ש, כמה פעמים אתה יכול להגביר בתוך המהירות.
מה זה אומר זון 6?
מחלקים את המהירויות לפי זונים. זון 5 זה עד בין 23 ל-27.
באמת, זה הולך לפי...
כל קבוצה בונה, כל קבוצה, קודם כל, כל מאמן כושר, קבוצה, בונה את הזונים שלה, למעשה את המהירויות שלה לפי, אתה יודע, הצורך.
זה אבסולוטי או ביחס לדופק או שזה...
לא, לא, מהירות, מהירות, קמ"ש.
זה ממש אבסולוטי.
כן, זה מהירות, זה אבסולוטי. העניין של הדופק הוא כמובן מדד שמודד יותר עייפות, מודד יותר
התאוששות, התאוששות
ועייפות. כן, היינוח, התאוששות ועייפות. אז מה שבמין המודדים זה שאתה מגיע כבר למהירות של ספרינט, כמה אתה יכול להגביר בתוך המהירות, לעשות מה שנקרא בוסטים בתוך המהירות, שינויה, שדרך אגב, מסי לא סתם עובר שחקנים, הוא לא עושה פדללות מעל הכדור, הוא כל הזמן משנה מהירויות, כל הזמן משנה קצבים.
הוא בין החזריזים.
הוא בין החזריזים. אני גם, יש שחקנים שמאתים מצוין, גם בכדורסל.
דיברנו על הארדן.
אז יש שחקני כדורגל, תשימו לב, לא מהירים, מיכאל אוחנה. שחקן שמעט פנטסטי.
נכון, לעצור את התנועה, אתה רואה הרבה אנשים ששומרים מיכאל אוחנה, הם פשוט ממשיכים קדימה, הוא מתפנה מהר.
אתה יודע מי עשה את זה הכי טוב לפי דעתי?
גם בניון היה עושה את זה שנים, עם התנועת יד.
מי עשה את זה הכי טוב? אלכס חלב, זוכר אותו?
כן, בברצלונה.
בארסנל, הוא היה מצליח, אתה יודע, כולם היו רצים קדימה, הוא פתאום, אתה יודע, משנה את הקצב.
אז זה היום מה שמודדים, הרבה שינויי קצבים, במהירויות הגבוהות, דרך אגב, בישראל, מי שהיה עושה את זה ברמה אירופית גבוהה, ולא סתם הוא מצליח היום בפרנקפורט, זה טלב טוואטחה, שחקן שאני תמיד ידעתי שהוא יצליח, כי גם יש לו אופי, והתגבר על קשיים מאוד גדולים, וגם מבחינה אתלטית, דיברנו על אתלטיקה, הכי טוב מכל הישראלים, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא גם ייקח גביע גרמני, יש לנו מחר בספורט אחת.
אני עדיין בעד דורטמונד. למרות שאיינטראכט פרנקפורט זה המועדון היהודי, יחד עם...
איזה סיפור סינדרלה הולך פה.
טוב, אמרתי, טוואטחה לא יהודי, אבל ישראלי לכל דבר.
לא, בסדר, אני אומר...
הוא עשה מהפך...
טוואטחה, שבמקרה הייתי בקשר איתו, או לא במקרה, ואני יודע שבהתחלה היה לו מאוד קשה. היית
במכבי חיפה.
לא, מאז שהוא עבר. מאז שהוא עבר, היינו לפעמים בקשר.
היה לו משהו במפסד.
גם בחיפה. היה לו... זו שנייה, היה לזה סיבה.
בפציעה מעצבנת, אתה יודע.
גרמניה, אפרופו ספרד, עובדים בשיטה אחרת. הרבה יותר עוצמה, הרבה יותר פיזי.
מה זה אומר, מלא ספרינטים?
הוא אמר, היה לי מאוד קשה, הוא אומר, בכדורגל לא נופל פה מאף אחד. אבל הם רגילים, אני לא רגיל.
שירי בטן קרסו פשוט.
ואז היה לו, פשוט הפיזית, היה לו בטן, והיה לו מפסע, והיה לו פה. ברגע שהוא התרגל, כמבחינה אתלטית, טוואטחה יותר מהיר מהם, לא פחות מהיר מאף אחד. שינוי קצב פנטסטי, יכולת טכנית ברמה גבוהה, והוא גם שחקן הגנה למרות שהם מלכלכים עליו.
שינה?
מה?
שינת... מה זה מלכלכים? עיתונאים
הוא היה שחקן מה... הגנה, אני אומר לך, אחד על אחד מהטובים שיש, לפעמים...
רגע, שינת האוכל, שינת השינה שלו.
תשמע, קודם כל אתה משנה הכל, כי אתה מגיע למועדון, שאתה בא, ויש לך את כל הפסיליטיז, אתה יודע, לפעמים הורים בארץ, למה כדורגלנים עובדים רק שעתיים? מה אתה רוצה שנעשה? אין איפה לישון, איפה לנוח, כן. אין איפה לאכול, אין איפה... מה, אתה רוצה שסתם נשאר במועדון, אני משלם...
מכינים לו את האוכל עכשיו? הוא עבר ממצב שהוא צריך לדאוג לעצמו
ל... דואגים, שוב, אתה בגרמניה, חביבי.
זה גם אני לא יודע, אתה...
כן, 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 לא, הוא אומר לי, תנאים, אתה רק בחלומות הכי ורודים שלך, אתה רק יכול לדמיין. רק תהיה שחקן. תבוא, אתה מקבל את כל מה שאתה צריך, כל המעטפת. שוב, מכבי חיפה, דרך אגב, בישראל זה הרמה הכי גבוהה שיש, נותנת לך גם את 90% מה שישר, כמובן, אבל זה לא גרמניה, לא נהיה גרמניה, אנחנו לא יכולים להיות גרמניה.
עד כמה חשובה השפה מבחינת מישהו כמו טלב?
הוא גם למד תוך כדי, ותשמע, יש אנגלית. אז המאמן הוא קרואטי, יודע אנגלית, כמובן, אבל הוא למד...
במהלך המגרש, אתה לא יודע את השפה, מה זה, צעקות?
יודעים, שוב, כדורגל שפה בינלאומית, דיברתי על קלאודימיר, באמת דוגמה מצוינת. תקשיב, הוא היה שחקן שהבין את המאמנים הכי טוב בלי לדעת מילה בעברית ובלי לדעת מילה באנגלית.
איך אתה מסביר? אתה יודע, זה נשמע לי כזה, אתה יודע, לגמרי פרפש.
מבין כדורגל. כדורגל זה שפה בינלאומית, אני זוכר, אין לך סתם סיפור יפה, שישבתי עם הסוכן, כן, ראיוס הבאנו אותו לישראל, וישבתי פעם עם הסוכן שלו לארוחה. אני לא כל כך יודע ספרדית, לא רואה טלנובלות, סורי, והוא לא יודע מילה באנגלית, וישבנו הוא והבת שלו, ואני ואשתי לארוחת ערב, ואז אתה יודע, ושמדברים על ענייני דיומה, לא מבינים שום דבר, ותחלנו לדבר כדורגל, אשתי אחר כך אמרה לי את זה, כאילו פתאום לא שמתי לב לזה, בונה, היא אומרת, בונה, דיברתם כאילו, אתה יודע, ותחלנו לדבר ולסמן עם המלחייה, והוא אומר לי זה, ממש נוצר בינינו קשר, ממש, אתה יודע, בלי לדבר, להבין מילה אחת.
שהעולם המושגים יותר...
אז אני ניסיתי לזרוק מילה בספרדית שדומה לאנגלית, והוא ניסה לזרוק מילה באנגלית שדומה לספרדית, ונוצר דיאלוג שהבנות מדברות ביניהם, ואני והוא מדברים בינינו.
גדול.
כדורגל לשפה בינלאומית.
ובזה אנחנו נסיים את הפרק, אורי, תודה רבה.
בכיף, נהניתי.
תודה רבה, חברים. כל יום נתון, פרק 36, והפעם בלי אורי אוזן, שדיבר בצורה פנטסטית על כדורגל, והיה לי סופר כיף ומעניין לשמוע אותו. עכשיו אנחנו נדבר על NBA, ולפני שנעשה את זה, אני רק רוצה להזכיר לכם שהפרק הזה הוא בחסות של Total Immersion, TI, שיטת שחייה מהמתקדמות בעולם, שלוקחת אנשים בכל רמה שנמצאים ומשדרגת אותם הלאה, באמצעות סגנון מיוחד והדרכה אישית, יש להם קורס בין 10 שיעורים, כנסו לאתר שלהם, כנסו לדף הפייסבוק, תקראו עוד, תסתכלו אם בא לכם, אם תגידו שהגעתם דרך בכל יום נתון, תגידו חברה מדהימה, זה הקאץ' פרייז שהם ביקשו שנעביר לכם, תקבלו 10% הנחה, תעשו את זה, אנחנו נשמח, הם ישמחו, ובואו נדבר על ה-NBA.
יש מה לדבר על ה-NBA? תגיד לי. זה היה פלייאוף.
עד עכשיו מתברר שלא היה מה להגיד, עכשיו יש מה לדבר על ה-NBA.
תשמע, זה היה
קשה. בעיקר מיותר.
זה היה קשה, הרבה משחקים, אתה יודע, התעוררתי כל בוקר כדי לראות המשחקים. היו פשוט הרבה משחקים שנגמרו ברבע השני, וזה היה קשה. זה היה קשה לראות את זה. ואני אגיד לך משהו, אני נורא אוהב את המשחק החדש של ה-NBA, של הזריקות לשלוש, של הפתיחת זה, אבל יש קבוצות שהן לא מספיק איכותיות כדי להצליח בזה באווירת פלייאוף.
וגרוע מכך, יש שתי קבוצות שהן ממש איכותיות.
בדיוק, בדיוק. אנחנו רואים...
כי וושינגטון בוסטון, היה לי די נחמד לראות את הפרקים.
כן.
המשחק כי... השישי היה מעולה.
היו קרבות, היו קרבות עד הסוף. היה דרמה. רוב המשחקים, היה דרמה.
אתה יודע שלא נשארתי עד סוף המשחק? רוצה לשמוע וידוי?
איזה סוף משחק?
הייתי שבוע שעבר בגולדן סטייט נגד...
סן אנטוניו?
נגד סן אנטוניו, משחק מספר 2. תחילת הרבע הרביעי... לא היה... תקשיב, בוא, ככה זה היה. תכף בגלל. רבע ראשון, אמרתי, אוקיי, מעניין, ניסיתי לראות כמה שיותר דברים שאתה לא רואה בשידור רגיל, ללמוד קצת כמה שיותר, לדבר עם החבר'ה מסביב. רבע שני, התאכזבתי מהקהל, הקהל באורקל ארינה נורא והיום מזעזע. והכי מדהים, האולם לא מלא. 90-85% תפוסה, במקומות השווים. שזה אבסורד.
כן. וואו.
גמר המערב, האולם לא מלא. הראיתי סרטונים, אנשים סביבי של תצוגות עידוד בסרביה ויוון, הם אמרו לי, וואו, מה זה? אמרתי, קהל. ככה זה נראה...
הם מסתכלים, וואו.
תקשיב, הם באמת התלהבו. אנשים כאילו נכנסו בעצמם לראות אחרי זה. רבע רביעי, זה היה פשוט, זה היה לא כוחות ברמה חסרת כל ערך ספורטיבי. אם זה הקרב MMA, השופט היה כבר זורק את המגבת במקום פופ. ואני אגיד לך מאיפה זה מתחיל. חצי שעה לפני המשחק, הגעתי ממש מוקדם, המשחק התחיל ב-6 בערב, הגעתי ב-4 ומשהו, כבר נכנסתי פנימה, אמרתי פעם, כן, 4 ומשהו, קווין דורנט יוצא החוצה, לבד. חצי שעה לפני השחקן הבא שיוצא אחריו, הבן אדם, במשך 20-25 דקות, חצי שעה, זורק, בלי הפסקה, עוזר מאמן, לא יודע מי, מוסר לו, זורק, מוסר לו, זורק, אף עיתונאי לא מפריע לו, אף אחד לא, הוא בזון שלו, במשך חצי שעה, החבר'ה של סן אנטוניו עלו, לאחר מכן, לא קלו אף לייפ, החטיאו מחצי מרחק וזריקה, אמרתי, זה הולך יותר ערב קצר מאוד.
אבל אתה יודע, גם שאלו פעם את סטף קרי, איך אתה קולע כל כך טוב בשניות האחרונות של המשחק, וזה אומר, אני זורק 300 פעמים באימון. אני חושב ש... יש לך שתי סופר טימס. קליבלנד, מצד אחד, שזה לברון, שזה כבר הופך אותה לסופר טים, אבל קיירי איירווינג, מה שהוא עשה לבוסטון, אפילו כשהוא לא קלה 20 נקודות, 25 נקודות, 30 נקודות, הדברים שהוא עשה בתזמון, אתה יודע, כל מיני...
חדירה שלו היא בלתי עצירה.
כן, חדירה, ואז כאילו, אתה יודע, כולם מפחדים ממנו, אז כאילו נותנים לו קצת ספייס בשלוש, והוא תוקע לך שלוש. קליבלנד משחק משחק בידודים מדהים, כל כך יעיל. לברון, האיש כבר בן... הוא אמור להיות כבר... שחקן זקן.
אתה ראית את האחוזים שבאו, הוא לא מחטיא כמעט.
לא מחטיא, אבל...
הוא כמו קוואי, רק עוד יותר טוב, וקוואי מדהים.
אבל הוא לוקח את הכדור ועובר, לא משנה מול מי הוא, באמת לא משנה. עכשיו, אתה יודע, אתה חושב, אוקיי, אני גרין, אני גולדן סטייט, מי אני שם עליו? אני שם עליו גרין, אני שם עליו דורנט.
לא. אתה קולע 125 נקודות ומקווה שהוא לא מגיע ל-126.
בדיוק. אז זה הולך להיות לך, ואגב, אחת מהסיבות שבאמת הפלייאוף NBA הזה הגיע לבלו-אוט.
דורנט הולך לשמור עליו.
לא בטוח, אבל הבלו-אוטס האלה, בגלל שפתאום יש לך שחקנים שיכולים לקלוע, וסטף קרי עושה את זה, ב-50 פלוס אחוז. אתה יודע.
מהשלוש.
מהשלוש. ואתה פשוט רואה רמת כדורסל, מצד אחד רמת כדורסל אדירה. באמת, גולדן סטייט, אני לא חושב שאי פעם ראיתי קבוצה כזאת.
הפנים על פאו, הפנים של פאו ושל מנו, אמרו הכל, אתה יודע, הם שחקני על, שחקנים שנכנסו ל-Hall of Fame האמריקאי, לא רק האירופאי, והם הסתכלו מהצד ואמרו, אין לנו מה לעשות פה. אין מה לקחת פסקי זמן, זה לא משנה כלום, המשחק הראשון, אנחנו לעולם לא נדע אם הם היו מצליחים לנצח אותו, כנראה שכן, אבל זה רק בגלל שקוואי הביא שם תצוגה מושלמת, ולא ברור אם קוואי כמו לברון יכול לעשות את זה 4-5 פעמים בסדרה.
כן, אני לא יודע אם לברון יכול לעשות את זה 4-5 פעמים.
אני לא מאמר נגד לברון כלום.
אי אפשר לאמר נגד לברון.
לברון עשה את זה שנה שעברה, לברון ניצח אותם שנה שעברה.
בוא נגיד שאני לא אופתע אם גולדן סטייט מנצחת את זה 4-1.
4-0?
4-0 אולי אפילו. אני לא אופתע.
דורן נהיה עם מפלצת בהגנה, הנה משהו שאנשים לא מדברים עליו מספיק.
נכון, אבל יש, הם אפילו לא הגיעו להילוך החמישי. גולדן סטייט.
הם לא... הם הגיעו להילוך השני. הם חטפו בראש מסן אנטוניו, אמרו, סבבה, זה תכף ייגמר. אז קוואי נפצע, אבל יש הרגשה שגם אם הוא לא היה נפצע, היה להם סיכוי לעשות פתאום את הריצה הזו של השלשות שלא מפסיקות להיכנס.
כן.
זה נראה כל כך effortless, זה נראה כמו איזה לוחם MMA בסיס שלו, אנדרסון סילבה סטייל, שהוא אפילו לא התחיל להזיע, והיריב השני עם נכות לכל החיים, באמת, עם משהו שדע, הוא התעורר באמצע הלילה ממנו.
כן, ג'ינובלי אמר, בשביל שאנחנו ננצח, אנחנו צריכים להיות ב-10, הם צריכים להיות ב-7.
הם לא הגיעו, הם לא הגיעו ל-3.
הם לא הגיעו לגול, ממש, אתה יודע.
קליי עדיין לא התחיל לשחק בפלי אוף הזה.
קליי... כאילו, לפי דעתי הוא שותה מריחואנה כל משחק.
יש להם חבר'ה שלא זכרתי אפילו איך קוראים להם. אתה יודע, אתה מתרכז בארבעת הכוכבים, פלוס זזה, פלוס איגי, סטו פחות או יותר, ויש לך שם, וג'וויל מגיע, הנה 7, ואז אתה שם שיש לך 8, 9, 10, שהם גם נראים ממש טוב, כי מסביבה משחקים כל כך טוב, זה הכל כאילו עולה למעלה. שלברון איתך בקבוצה, זה אותו דבר.
נכון. השאלה שלי... קודם כל, הספורט קאסט פה של קליבלנד, של לברון, הולך להיות, כי נגיד בגולדן סטייט יש לך כמה וכמה, לא הייתי קורא להם אלפא, כן? לא הייתי אומר, אולי גרין הוא אלפא, אתה יודע, דומיננטי, שחקן שהוא, שאתה יודע, מה שהוא אומר עושים וכאלה, לא מעט שזה לא בדיוק.
נגיד סנטון הזה, כל כך...
הם יותר...
הם בארבעה סוויפים. אין אלפא בארבעה סוויפים. בדיוק. זה הלאש, אין פה...
הם דומיננטים, כל אחד דומיננטי, אבל הם משתלבים, האישיות משתלבת, אתה יודע, אין פה זה. לברון הוא אלפא, אתה יודע, גם כשהוא משחק גרוע, אז קליבלנד משחק גרוע, וכשהוא היה חולה נגד בוסטון, הם הפסידו בבוסטון. והשאלה פה היא, האם באמת אפשר יהיה לעצור את לברון ככה, ושהספורט קאסט שלו, קווין לה וקיירי אירווינג וג'ר סמית וכל השאר שהם שחקנים סבבה, מצוינים.
תומסון ולאב יצטרכו להביא 30 ריבאונדים בערב ביחד. לברון יצטרך להביא כנראה סדרה של כמעט 40 נקודות ואסיסטים וריבאונדים ואחוזים מדהימים. הם יצטרכו להיות ב-10 ושגולדן סטייט לא יעברו את ה-8.
בדיוק. ופה אני רואה את היתרון העצום של גולדן סטייט. כי בסופו של דבר הם לקחו את הקבוצה הכי טובה בשנתיים האחרונות, ביפר.
מבין הטובות בהיסטוריה.
מבין הטובות בהיסטוריה, והוסיפו לה את אחד, נגיד, מהטופ 15 של ההיסטוריה. אחד מה-15 השחקנים הכי טובים בהיסטוריה.
עזוב היסטוריה, טופ 5 הנוכחים.
בהחלט. עכשיו יש להם סטף קרי ודורנט, הם טופ 5.
באמת, כשאתה רואה את המשחקים...
וגרין הוא טופ 15,
דורנט הוא השחקן הכי טוב בקבוצה הזו, וקרי... זה מצחיק להגיד, דורנט הוא השחקן הכי טוב בקבוצה הזו, וקרי הוא השחקן אולי התקפה הכי טוב בעולם. תמיד, זה מגוחך.
כן, כן.
אבל דורנט על המגרש, זה פשוט, זה נשק, זה נשק לא קונבנציונלי.
אוקיי, בוא שנייה, אנחנו עוד נדבר על...
תקשיב, בסופו של דבר,
כי המשחק מתחיל בראשון ביוני.
השלשות של קליבלנד חייבות להיכנס, כדי שיהיה להם סיכוי.
בדיוק. תראה, נגד בוסטון, בוסטון היה להם הרבה זריקות חופשיות. הם פשוט לא קלו.
קליבלנד נתנו להם, תקשיב,
כל מה שקליבלנד... זה לא, אין דבר כזה הם נתנו להם.
לא, השמירה לא הייתה אגרסיבית במיוחד.
אני כן חושב שהשמירה הייתה אגרסיבית, לפחות בהתחלה. אני לא, תראה, זאת קבוצה, גם קליבלנד, זאת קבוצה שהגיעה הרבה פעמים ב-23 משחקים האחרונים, סליחה, אפילו לא 23 משחקים, הרבה יותר במשחקי העונה האחרונים, היא הגיעה הרבה פעמים ליתרון של 20 ברבע הרביעי והפסידה. או לא הרבה פעמים, כן, אבל יהיו לה כמה פעמים כאלה.
פה זה לא יקרה, פה הם לא ירדמו.
אוקיי.
לברון לא יורד מהמגרש.
יכול להיות, אבל לברון לא יורד מהמגרש, זה גם שחיקה מטורפת. זה שחקן ששיחק הכי הרבה, העונה.
זה לא קוואי. אין פה מחשבה קדימה מבחינת לו, אף אחד לא שואל את לו. לו לא פקטור. בסן אנטוניו,
לא קובע. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הוא יגיע למשחק שהוא צריך להתאמץ ב-200% בשביל לנצח. ובהגנה במיוחד, וההגנה, קליבלנד לא הוכיחה את עצמה בהגנה. אז שנייה, קליבלנד לא הוכיחה את עצמה בהגנה. טאי לו דיבר על הגנה סודית וכו'. אני לא ראיתי איזה משהו מיוחד בהגנה. אני ראיתי את בוסטון מחתיאה בלי סוף, שלושה פחות. לא יכולה להיכנס ולקלוע לסל. איזיה תומס שיחק עם רצועה במותניים, קרועה. אתה יודע, בסופו של דבר, בוסטון לא התגרה
את קליבלנד בצורה כזאת שאתה יכול להגיד, אוקיי, קליבלנד הוכיחו את עצמם שהם יכולים להתמודד גם הוא גולדן סטייט.
גם גולדן סטייט עברו את פורטלנד בלי סנטר, עברו את יוטה מרוסקת כבר אחרי סיבוב ראשון נורא קשה נגד הקליפרס, ואת סן אנטוניו בלי קוואי. סן אנטוניו, זאת אומרת,
זאת עדיין קבוצה טובה.
נכון, הם העיפו את יוסטון בלי קוואי במשחק האחרון, אבל זה סן אנטוניו שרמסה אותם במשחק מושלם, סטייל סן אנטוניו הגדולה ביותר, ואז איבדה את קוואי. הנזק הפסיכולוגי, זה נראה באותו רגע, שנזרקה מגבת מטאפורית, ויאללה, בוא נגיע לעונה. וגם טים דנקן פספס את העונה שהלייקרס לקחו פעם ראשונה. הוא נפצע, ולא לקחו סיכון, ופופ אמר שהוא לא מחזיר אותו, כי הוא שחקן שיביא לפרנצ'ייז הזה הרבה אליפויות. זה קוואי. אתה יודע, אתה רואה את סימנס, ואתה רואה את כל החבר'ה, ברגע שסימנס הוא השחקן הכי משמעותי של הקבוצה שלך, ויתרת. ברגע שאולדריג' לא, הוא ברח במשחק מספר 2, הוא לא היה על המגרש. הייתי צריך לחפש אותו בעיניים כדי לראות איפה הוא ברח מהכדור, הקבוצה הייתה קבועה לגמרי. זאת אומרת שגולדן סטייט לא יהיה מעניין לראות את גולדן סטייט משחקים נגד לברון, ולברון אין פציעות. אם לברון משחק ראשון, פתאום הם בפלוס 20, כמו שסן אנטוניו היו,
וזזה נכנס לו
בין הרעד. אז הוא פשוט, הוא ינחת ומרסק לזזה, אתה יודע, לברון לא נפצע, לברון פוצע. אין פה עניין.
נוחת על הרגליים,
וזזה נחה.
מתרסק למלא חתיכות, ואז הם מתחברות ביחד.
כן, תראו אקסמן, תראו לוגן, זה לברון.
אוקיי, אני חושב שאני באמת, אני לא אופתע, אם קליבלנד מסיימת את זה בארבעה משחקים. סליחה, גולדן סטייט מסיימת את זה בארבעה משחקים, כי באמת לא ראיתי אף פעם קבוצה כזאת. אני חושב שאנשים לא מבינים מספיק את התרבות שלהם שם, תרבות שגם בלי מאמן, סטיב קר הוא המאמן.
כן.
מייק בראון הוא המאמן עכשיו.
רשמית.
כן? רשמית, כאילו, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, גם בלי מאמן, הם כל כך יודעים מה לעשות, הם כל כך יש להם בראש את ההפסד מהעונה שעברה, הם מגיעים חדים ברמה של, כשהם לוחצים על מישהו, הם לוחצים לו את הגרון עד שהוא לא נושם, ואז הם מבדים שהוא לא נושם. והם ארבעה
שחקנים ממש טובים.
והכישרון, אני לא חושב שאי פעם היה כל כך הרבה כישרון בחמישייה.
גרין קולע שלושות. ברגע שגרין קולע את השתי שלושות הראשונות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, מה אנחנו עושים פה?
הגיע ל-11%
בפלייאוף. כן, מה אנחנו עושים פה?
הגיע ל-11%
כי לא צריך
אותו. בעונה. לא צריך אותו, והוא עדיין הם מגיעים, ואיגי זה שחקן חשוב מאוד, בטח מול קליבלנד ושמירה לברון וכו'.
אני רק מקווה שאף אחד לא ייפצע, ויהיה לנו...
אוקיי, אנחנו נדבר עוד על זה, כמובן, אנחנו לא רוצים לזה, אבל שאלה גם על בוסטון וגם על סן אנטוניו, המפסידות בחצי הגמר. סן אנטוניו עכשיו במצב שהם אף לא היו בו תחת גרג פופוביץ'.
מאיזו בחינה?
מהבחינה הזאת, שהם צריכים לעשות הרבה מאוד שינויים בשביל להיות תחרותיים באמת.
לא יכול להיות איזה דיוויד ווסט כזה סטייל, אבל לא דיוויד ווסט, מישהו שפשוט רוצה אליפות והצטרף עליהם.
מה?
קריס פול.
אני לא חושב, קריס פול לוותר על כסף? אני לא חושב.
כן. אני חושב שעם הדיבור הנכון, אפשר לשכנע אותו.
אני לא רואה את זה קורה. אני פשוט לא רואה את זה קורה. קריס פול לא יוותר על כסף.
הוא זה שהוביל את מהפכת הכסף הנוכחית. הוא דאג לזה שהחוזה שלו אישית כשחקן וטרן יהיה מאוד גבוה.
אתה יודע, אני מתקשה. עכשיו תראה, כשאתה מסתכל על...
יש שני שחקנים שיכולים לשנות הליגה הזו.
לגולדן סטייט יש שילוב של תרבות ניהולית מדהימה, תרבות ספורטיבית מדהימה וכישרונות אדירים. לסן אנטוניו יש את התרבות הניהולית ואת התרבות הספורטיבית, אבל אני לא רואה את אותה כמות כישרון שיש לקבוצות כמו קליבלנד וכמו גולדן סטייט.
יש שם את קוואי. קוואי סטייל לברון, נכון. זה סופר פלייר שאפשר לבנות כן. מסביבו.
מה, צריך להעיף את אולדריג' לבנות מחדש עם גבוהים
לא,
חדשים?
אני חושב שאולדריג' כמו אורפורד, כמו קליי, כמו גרין, זה שחקן שאם יש שניים מעליו, או לפחות אחד מעליו, הכל מעולה. אולדריץ' פיטר נותן, אומרים, וואו, מה זה, הקים הלאז'ון החדש, אם קוואי הוא מפלצת. כמו שלאו, הרבה מהבעיות שלו מוסתרות, כי לבון מפלצת.
וואי, אפרופו לאו ובעיות מוסתרות, לא זוכר מי העלה בטוויטר את התמונה שלו מ-UCLA. קווין לאו אכל את קווין לאו.
לא, לברון...
השילוב שהוא עבר, השינוי שהוא עבר, זה מדהים, אנחנו נעלה את התמונה.
וויליאמס, לברון לוקח אותם איפשהו למקום הזה שהכינו את דרגו ברוקי 4. אני לא יודע איך הם מטוסים וחוזרים כך מהר ממזרח גרמניה או מרוסיה, אבל הנה האמת. משהו קורה שם. בוא נשים את הדברים על השולחן. לברון לא פציע, כל החבר'ה שמגיעים לקבוצה הזאת פתאום getting ripped. אני לא אומר שיש פה פאול פליי, אני רק אומר שמשהו כבר מסריח. כולם נראים מאוד שריריים, כולם עושים טיפולים באיזה פלורידה או באיזה איפשהו, סבבה, אני אקבור, אני אקח הכל פה בערבון מוגבל, את השינויים הגדולים האלה, גם ב-UFC חווינו את זה כאוהדים, שפתאום, וואו, איזה אלים, אז אתם אומרים שהיה מעורב פה דברים, אוקיי, בסדר.
זה נקרא גנטיקה.
זה נקרא גנטיקה, כן, גורדון איוורד, זה נקרא גנטיקה קורית שאתה נולד, לא בגיל 18, לא בגיל 20.
לא, גנטיקה סטייל קפטן אמריקה, שינוי גנטי.
מה יכול לקרות? יש לנו שני שחקנים בליגה, יש לנו את...
מה זה שני שחקנים בליגה?
אני אומר, יש שני שחקנים בליגה שהם כרגע צפים, שזה פול ג'ורג' מאינדיאנה, ויש לנו את שיקגו, את
ג'ימי באטלר.
ג'ימי באטלר. זה שני שחקנים.
גורדון הייוורד.
ראינו את פול ג'ורג'
שהוא פרי אייג'נט.
נכון, אז ראינו את גורדון הייוורד, עדיין לא קנה אותי, היה לו כמה משחקים מאוד טובים עד לרבע האחרון, אבל פול ג'ורג' באינדיאנה, עם כמעט ניצחות קליבלנד, פול ג'ורג' הוא שחקן על. אני לא יודע, קצת, הוא מרגיש לי קצת underrated בליגה, למרות שאתה יודע...
אבל הוא רוצה לשחק בלוס אנג'לס, לייקרס.
כן, מאוד יכול להיות שהוא בסקט קייס בראש, והוא מעניין אותו רק החיים הטובים, כאילו בסקט קייס במובן הנורמלי, קצת מלכוד 22, שהוא הבן אדם הנורמלי היחידי שלא רוצה לחיות באיזה עיר שכוחת אל רק בשביל לקבל את הבת. אבל תחת הרציונל הזה של כאוהד ספורט, פול ג'ורג' ועוד כמה, 2, 3, 4 שחקנים שאפשר להכניס, אתה רוצה להכניס גורדון הייוורד, בסדר. זה מסוג השחקנים שאם הם מצטרפים לסן אנטוניו, מצטרפים לבוסטון.
גורדון הייוורד הוא הרבה יותר מתאים תרבותית לסן אנטוניו מאשר פול.
או לבוסטון. דני איינג' יכול לשבור את הכלים, להעביר את פולץ, כאילו מי שהם לא ייקחו, או אפילו לפני שהוא בוחר בו, אולי מישהו רוצה בכל זאת את לונזו בול, לא יודע, אולי יש מישהו אחר, אולי הם רוצים לעשות איזה, איך זה נקרא, החלפה למטה. שאתה עושה...
טרייד דאון,
שאם אתה רוצה איזה שחקן שהוא בכלל במקום העשירי, אתה אומר, אין בעיה, אני אחליף למטה, ואני במילא אקבל את השחקן הזה.
שיקגו בולז עשו את זה עם סקוטי פיפן בזמנו.
אז אפשר לעשות הרבה טריקים, שפתאום לבוסטון יגיע איזושהי מפלצת כדורסל כזו, והכל משתנה. כי אתה יכול להגיע פתאום למזרח.
השאלה...
ולברום מתבגר בעוד שנה, שנה הבאה.
קודם כל, אני לא חושב ש...
אולי, לא יודע מה הולך
בה... אני לא רואה את בוסטון מבטרת על מספר אחד. אני חושב שפולד מגיע... כדי ללמוד מאיזיה תומאס איך לשחק בבוסטון סלטיקס, איך להיות סלטיק אמיתי.
בוא נהיה החלמה מפציעה של איזיה.
הוא יחלים. הוא טאף נגד, עזוב.
כן, גם אחותו נראה, יש לו עכשיו קיץ להוכיח שאתה יודע, הוא באמת לא נורמלי. בינם נורמלי לא אמור לחזור טוב מקיץ כזה.
האישיות שלו היא מעל הכל, איזיה תומאס, אני חושב שהוא הוכיח את זה כל כך הרבה פעמים, ואני לא דואג מאיזיה תומאס. אני חושב שאיזיה תומאס יש שם, אם...
זה לא מספיק אבל.
בוסטון, ברור שזה לא מספיק. בוסטון צריכה איכות. קלי אוליניק, God bless his soul, his Canadian soul, הוא לא שחקן כדורסל. זה שהוא הגיע לקבוצה שניצחה את המזרח, והגיע לגמר המזרח, במשחק שהוא, במשחק 7, שהוא כולה 28 נקודות.
26, 28, כן.
27, לא משנה. ג'יי מסיילנט בוב, הוא ג'יי מסיילנט בוב, מצליח כל כך גבוה.
הוא שחקן של מכבי תל אביב, בוא נגיד את האמת.
אפילו לא. שחקן של אוטווה סנטרס. בסופו של דבר, ברגע שאתה, שבוסטון תצליח להביא, נגיד, עוד סופרסטאר, וגורדון הייוורד, לפי דעתי, לגמרי סופרסטאר, וגם מכיר את ברד סטיבנס ממש טוב, והוא מכיר אותו מגיל כלום, וברד סטיבנס...
לא קנטקי, איפה הם היו?
באטלר.
באטלר, כן.
אבל ברד סטיבנס גייס אותו...
לא קל הפיירי, נכון.
כן. ברד סטיבנס גייס אותו...
מהתיכון.
מהתיכון, כשגורדון היה 1.80 וקצת. הוא כאילו כל כך האמין בכדורסל שלו, ואז הוא תפס את הגובה...
והרוחב.
לא, אחר כך אתה, ב-NBA הוא תפס את הרוחב. אז כן, כן יש איזושהי תחושה שם שגורדון הייוורד בדרך לבוסטון, מעניין יהיה לראות אם זה קורה.
שדה, אולי פתאום לא, איזה חילוף לא, כזה של אמביד בריא. אז, יש הרבה שחקנים שיכולים להפוך.
בחיים לא, אמביד לא. אמביד זה פרוסס בפילדלפי וזה. אבל מה שכן, בוסטון יש לה כל כך הרבה כלים, להחליף, כלומר יש לו כל כך הרבה assets, כל כך הרבה נכסים, ודני אייג' הג'נרל מנג'ר זה איש שיודע מה לעשות עם ה-assets בזמן נתון, ואם אתה מביא את גורדון הייוורד, יש לך את איזיה תומאס, יש לך את מרקל פולץ שם שיהיה...
כנראה.
ככל הנראה.
אבא של אונזו אמר שהוא לא רוצה את בוסטון. תודה.
כן, יופי, תודה. כן. אתה צריך נגיד להביא אולי עוד איזה סנטר דומיננטי, אתלטי, שיש לך עדיין את הבחירה בדראפט הבא של ברוקלין.
גם בדראפט הזה יש להם בחירה 10.
יש לך, יש לך חוזים מצוינים, כל מיני ג'יי קראודר, אתה יודע, פאוור פורד שברוקלין נטס תשמח לקבל, ואתה יודע, אתה מקבל עוד בחירת דראפט או משהו, אני לא יודע, כאילו, יש שם, יש שם יכולת לבצע את השדרוג, כי הבוסטון הזאת הגיעה למקסימום שהגיעה.
עוד קלי שלשות, בוא נגיד את האמת, הם צריכים כולם לשפר את השלשות שלהם.
אם הם ישפרו את השלשות, אם הם היו קולים את כל השזריקות שהם זרקו, נגיד קליבלנד, הם היו...
סמארט עם השלשה הזו ופורט, אתה יודע, כל מיני חבר'ה כאלה שאתה אומר, כן, הם צריכים לקלוע יותר טוב, או הם, או סביב מישהו אחר. דני אינג' הוכיח שהוא יכול להיות טרוסלס מדפאקר, והוא יעיף שחקנים צריך, ואם הוא לא מצליח, אז ביל בליצ'ק יעבור קרוס אובר מפוקסבורו, ויגיד לו, תעיף אותו, ותעיף אותו, ותעיף אותו, ואין מה לעשות.
יש את חוק ביל בליצ'ק. מה ביל בליצ'ק היה עושה? וזו שאלה שכל מנהל ספורט, בטח בבוסטון, שואל את עצמו, וזה יהיה מעניין לראות את בוסטון בקיץ הזה, לפי דעתי זה הסיפור הגדול של הקיץ.
אם הם רוצים אליפות ולא לקשקש, הם צריכים להביא חיזוק מאוד משמעותי, או לוותר על זה בשנים הקרובות, כי כדי להעיף את לברון, כדי שלברון לא יגיע לגמר שנה שמינית ותשיעית ברציפות,
זה פשוט לא נתפס, אתה יודע.
הם צריכים את פול ג'ורג' כנראה.
אגב, אוקיי,
ואתה אומר שלא, אז לא.
אני נותן פה עוד משהו לפי דעתי, אם לברון ג'יימס מנצח את גולדן סטייט הזאת, העונה, כן? אז אני לא אומר הוא יותר טוב ממייקל ג'ורדן.
די, גם.
לא, אני לא אומר...
למה לא? למה לא?
אוקיי, שנייה, אני אומר, זה בוויכוח. פתאום אפשר להתווכח על זה.
מתי כן יקבלו את זה? כשהוא יהיה מקום ראשון בפלי אוף, באסיסטים, ריבאונדים, נקודות, חטיפות,
אליפויות.
שיהיה לו 5 אליפויות, 4 זה מספיק, 5, 6 צריך, אם הוא יעשה 6 אליפויות, אפשר לדבר על זה, ב-7 הוא כן, כאילו מה, גם יש את העניין הזה של פרה קדושה, ג'ורדן, וכמישהו שגדל על ג'ורדן והכל, וגם, אתה יודע, לברון משחק עם 23 מסיבה.
כן.
הוא שם את המטרה שם, ומתישהו,
אני חושב שכרגע המטרה שלו זה להיות השחקן סופרסטאר הראשון שמשחק עם הבן שלו ולוקח איתו אליפות.
המטרה שלו כרגע זה לנצח שוב את דורנט.
הוא ממלא את עצמו, הוא ממלא את עצמו באלומיניום, אני לא יודע מה הוא עושה, כן?
הוא גם צריך לדאוג מאלה שמאחוריו, כי אם קרי מנצח שוב אליפות, לא משנה שדורנט הגיע, קרי גם יתחיל להיכנס תוך כמה שנים למיקס של טופ 10, הוא לא יהיה השחקן הכי גדול מן הסתם, זה כבר די ברור שהוא לא יהיה כזה, אבל לברון גם צריך לתפוס מרחק מאלה שקדימה, מאחוריו, לא רק להסתכל קדימה.
כן.
טוב, בנימה זו, היסטורית משהו.
ושבוע הבא אנחנו נדבר יותר על ה-NBA, בגלל שיש, מתחילה...
ונדבר על גמר,
גמר ליגת האלופות.
כן.
תודה רבה, ראם.
תודה רבה. ביי ביי.
ביי.